אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום נעסוק במוות. נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית. שלום לך, קודם כל.
שלום רב, שלום.
טוב, אנחנו נבין באמצעותך מהי רפואה משפטית, האם אתם עוסקים רק במתים או שגם בחיים, איך מפענחים מקרי פשע באמצעות ידע רפואי, ונעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן שיר אייזיק וליטליטי, אמירן על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז היום נעסוק במוות. הנה האנדר התחלף למשהו יותר מורבידי. קלענו ל...
קלענו ללב הסיפור.
כן, אוקיי. אז דוקטור חן קוגל, אתה מנהל המכון לרפואה משפטית.
שלום, כן. מישהו צריך לעשות את זה.
אנחנו לא באים בטענות, רוצים חלילה להדיח אותך.
תבואו, לך תדע.
לא מלחיץ לעבוד בתחום שכמעט, או נגיע לזה, אבל רובו עוסק במוות? זאת אומרת, אנחנו מנסים להדחיק את העובדה הזו.
כן, כן, אבל יש לי חדשות למאזינים, שכולנו נמות ככל הנראה. ולהפך, אני חושב שזה דווקא מרגיע מאוד התחום הזה, מכיוון שאני כל יום זוכר שזה לא אני בצד הזה של השולחן נתיחה, אלא בצד אחר, וצריך לחגוג את החיים. זה אומר, זה מראה לי כל יום כמה חשוב לחיות דווקא.
מעניין, ואתה חי או שאתה חי במכון לרפואה משפטית?
כן, אני אפשר לקרוא לצורת הקיום הזאת חיים.
זה לא שאתה גולש בהוואי כרגע, אבל אוקיי.
כן, בדיוק. תיאורטית אני, כן, במטאפורות.
אבל אני צריך לנצל כל יום, והנה אני במכון לרפואה משפטית.
באתי אליכם, תראה איזה ניצול של יום.
טוב, אוקיי, אז אתה מנהל המכון לרפואה משפטית, אתה רופא, קודם כל, זה משהו שאני ביררתי, נכון?
נכון. רפואה משפטית זה תחום ברפואה. כלומר, גומרים בית ספר לרפואה, ואז יש תחום התמחות שקוראים לו רפואה משפטית, שבעצם מה הוא עושה? הוא בעצם לוקח ידע רפואי, אנחנו לא משרתים בעצם חולים, אנחנו לא מרפאים אנשים, משתמשים בידע רפואי כדי לסייע למערכת אכיפת החוק או למערכת המשפט. זה מה שעושה. כלומר, זה מקצוע שעוסק ברפואה, אבל הוא לא בעצם חלק ממערכת הבריאות, למרות שאנחנו שייכים למשרד הבריאות.
זאת אומרת, אתם חלק ממדינת ישראל?
כן, כן, אנחנו חלק.
יש לנו מכון לרפואה משפטית אחד בישראל.
אנחנו לא אקס-טריטוריאליים, אנחנו חלק מהמדינה.
כן.
ויש לנו מכון אחד, אין מדינה...
אתם לא פועלים בים, במים.
כן, כן.
אוקיי. טוב, במים האקס-טריטוריאליים. אוקיי.
כן. אין מדינה מערבית אחרת, דרך אגב, שיש לה רק מכון אחד לרפואה משפטית.
יש כמה מכונים?
בדרך כלל יש מספר מכונים לרפואה משפטית, והכוונה של הרעיון הזה ש... תוכלנה להיות חוות דעת נגדיות. כיוון שמה שאני אומר, למרות שהייתי נורא רוצה לחשוב ככה, זו לא אמת מוחלטת. זו הנחה, זה השערה, זה הבחנה.
כמו כל עד מומחה?
ודאי, ויכול להיות דעה סותרת. עכשיו, ברוב המקרים אין חילוקי דעות, אבל יש מקרים שיש, וכאן בישראל אין אפשרות לבטא את חילוקי הדעות האלה. וחשוב מאוד שיהיו עוד מכונים, שתהיה אופוזיציה. עכשיו, בתור מנהל המכון לרפואה משפטית, אני יכול להגיד, הכי טוב בשבילי, מי יכול עליי? אבל זה לא נכון. אין קנאת סופרים.
אין, אז למה אין? זאת אומרת,
אז יהיה,
הבעיה היא...
יהיה. כן? משרד הבריאות עכשיו השקיע כסף כדי להכשיר דור
אנחנו
חדש.
אנחנו רוצים מכון לרפואה משפטית בכל עיר.
בוודאי.
מחשב
בוודאי.
לכל ילד.
כן,
בכל
בוודאי.
מקום.
כל אחד צריך שתהיה לו את הזכות לנתיחה, כמובן.
כמובן שכרופא שעוסק ברפואה משפטית, אתה לא חשוף לתביעות מסוג רשלנות רפואית, נכון?
כן, כן.
מה אכפת לך להפיל איזמל?
גם בכלל הקליינטים לא מתלוננים.
לא, ודאי.
גם לא מביאים בונבוניירות מצד שני, אז זה לא כל כך...
בטוח שזה חוקי, אז הנה, נפטרת גם מהצד הזה. אז בוא נדבר על רפואה משפטית, זאת אומרת, זה ענף שמסייע בסופו של דבר, בין היתר, לפתור סוג של תעלומות, אבל אתם גם כן עוסקים בחיים, זאת אומרת, אתם גם בוחנים אנשים שמגיעים עם לב פועם עליכם.
כן, כן, למרבית החוסר האחריות, אנחנו בודקים גם אנשים חיים.
למה? באילו מקרים?
אז יכול להיות, קודם כל זה יכול להיות מתלוננות או מתלוננים על תקיפה מינית לדוגמה.
כן.
או ילדים שיש חשד שהתעללו בהם, התעללות בחסרי ישע.
אתם בודקים את הסריטות, הפגיעות וכולי?
כן, בדיוק. או אפילו חשודים שיש לו נניח טענת הגנה לחשוד. והוא אומר, נכון שאני הרגתי אדם, אבל הוא תקף אותי קודם, הוא היכה אותי. הבה נראה, האם יש לך סימנים שמתיישבים עם הסיפור שלך? בעצם מה העבודה שלי? העבודה שלי זה איזושהי פרשנות של ממצאים חבלתיים. אני אומר, ממה הם נגרמו? ואז אנחנו שומעים את הסיפור של האדם, בין אם הוא המתלונן ובין אם הוא החשוד, ואנחנו אומרים, הממצאים מתיישבים עם הסיפור, או לא מתיישבים עם הסיפור, או לא ניתן לקבוע. כלומר, להגיד לבית המשפט, תשמע, יש לך ראייה נוספת. מלבד זה שמישהי נניח מספרת שאנסו אותה, אנחנו מצאנו ממצאים שתומכים בטענה שלה.
אלה חיזוקים ראייתיים מאוד משמעותיים גם. כן,
הם יכולים להיות במידה וישנם.
מתבססים על בדרך כלל עובדות אופרטיביות ופרשנות של אותן עובדות.
נכון, ואלה עובדות אובייקטיביות, מכיוון שיש איזה ממצא שהוא קיים. עכשיו, מה הפרשנות של הממצא? על כאן יכולה להיות באמת המחלוקת. העובדה שהממצא קיים, קשה לחלוק עליו. האם הוא נגרם נניח בהסכמה או שלא בהסכמה?
זה אתם לא יודעים, כמובן.
בדרך כלל נכון. קשה מאוד לדעת. למעט ממצאים מאוד מאוד ייחודיים, קשה מאוד לדעת הדברים האלה.
טוב, בוא נדבר על ההיסטוריה של רפואה משפטית. זאת אומרת, מתי החליטו לנצל רופאים שלמדו כל כך הרבה שנים, שלא לרפא בני אדם, אלא לרפא את העלומות?
כן, אז האמת שזה התחיל בסין מזמן, אבל זה התחיל ברמה היותר מדעית של היום, זה התחיל במאה ה-11 בסין, אבל ברמה היותר מדעית התחיל במאה ה-18 פחות או יותר, ואחר כך התפתח מאוד במאה ה-19, כאשר הפתולוגיה התפתחה. בגלל זה קוראים לנו גם בטעות פתולוגים, כי זה מקצוע שהתפצל מהפתולוגיה.
אז מה ההבדל בין פתולוג לבין?
אז פתולוגים יש בכל בית חולים. ומה עושים פתולוגים קליניים? שבכל בית חולים יש מחלקה לפתולוגיה, הם לוקחים דגימה מאנשים חיים, נניח למישהו יש גידול, Okay. לוקחים לו דגימה, קוראים לזה ביופסיה, או את הגידול עצמו, ואז שולחים את זה למעבדה בפתולוגיה, והפתולוג מסתכל תחת מיקרוסקופ.
אין קשר למוות.
בדרך כלל אין קשר למוות. רוב העבודה שלהם זה מדגימות של אנשים חיים. וזה הולך ומתרחק יותר מהמוות. איזה מוזיקה שמו לנו ברקע.
שמע, זה מה שמאפיין את... אנחנו כמו סרט קולנוע, החלטנו, כהחלטה גורפת, לתת אווירה של מוות.
למאזינים, כן, אווירה שירגישו מה זה. ודאי. זה חשוב, שיתרגלו. עכשיו, העניין שפתולוגים לא... קוראים לנו בטעות המכון הפתולוגי. אנחנו לא מכון פתולוגי, זה מקצוע נפרד היום. הוא יצא מהפתולוגי.
אתם לא שולחים ביופסיות?
לא, אנחנו לא מסתכלים במיקרוסקופ על כל מיני חלקי רקמה.
כן.
אבל אנחנו לא עושים את זה לצורך הבחנה רפואית, אלא לצורך הבחנה יותר משפטית. לפעמים יש לנו... האמת, שאם אנחנו מסתכלים על זה, רוב המקרים שמובאים למכון לרפואה משפטית, בסוף הם מתו מוות טבעי. כי זה כל מיני אנשים שמצאו אותם בכל מיני מקומות ולא יודעים מה סיבת המוות, ויש איזשהו חשד, ואז אנחנו עושים את הבדיקות שלנו ואומרים, סליחה, אבל המוות הוא מוות טבעי.
אז סלח לי על השאלה אולי משפטית או שאלה של נהלים, אבל כל אדם שמת, מישהו אמון על בירור סיבת המוות שלו? זאת אומרת, המשטרה חייבת לנסות ולחפש את סיבת המוות? או שגם רופא יכול להגיע לאזור ולהגיד, חבר'ה, הלב חדל מלפעום וביי תודה.
שמישהו מת לא תחת השגחה רפואית, אז המשטרה מעורבת. נניח מישהו מת בביתו. ואז שואלים את הצוות הרפואי, וזאת עוד אחת מהבעיות, איפה אנחנו נדבר עליה,
מגיע צוות רפואי?
נניח מד"א, צריך לקבוע את המוות. מישהו צריך לקבוע את המוות. ואז מגיע גם משטרה, לפי הנהלים, ושואלים, השוטרים שואלים את מד"א, יש לכם חשד? והם צריכים להגיד, האם יש איזו דרגה מסוימת של חשד. כאן עולה בעיה נוספת, שבישראל שוב אנחנו ייחודיים, שאין לנו דמות, כמו שקורה בארצות אחרות, שקוראים לה קורונר או מדיקל אקזמינר, שהוא חוקר מקרי המוות. הגויים הבינו כבר מזמן שחקירת מוות זה מקצוע, לא בהיבט הרפואי דווקא, אלא בכלל בחקירה. כאן התפקיד הזה מסור לכל תחנת משטרה בנפרד, ולכן אין מדיניות אחידה.
זאת אומרת, אין חוקר מוות מקצועי?
בוודאי. מי שרואה סרטים, בארצות הברית נניח, רואה את המכונית של חוקר מקרי המוות, קוראים לזה מדיקל אקזמינר, מגיעה, ויש חוקרים מטעמו. הם לא חוקרים מי רצח, אבל הם חוקרים האם זה מוות שצריך לחקור אותו. זה מה שהם בודקים.
זו שאלה מצוינת. וכאן בישראל אתה אומר שזה נתון בידי המשטרה. כן.
וזה קצת פחות, לדעתי, לטעמי, זה קצת פחות מקצועי מהשיטה שמקובלת במדינות המערב. זה לא נכון.
מעניין מאוד. אז אתה אומר שכאן בישראל, אבל ברגע שמישהו מת בביתו שלא תחת השגחה רפואית, כן עולות שאלות, וכן עשויים לבצע סוג של חקירה, כדי לבחון את הסיבה.
ואז מגיעים למכון לרפואה משפטית מדי שנה כ-2,000 גופות. ואנחנו צריכים לחקור...
2,000 גופות, כמה זה ביום? 6 גופות ביום בערך?
כן, כן.
אתם צריכים לחקור, לבחון, לבדוק?
אבל זה בתנודות. יש ימים שיש לנו 15 גופות, סליחה.
Okay.
ויש ימים שיש אחת או שתיים. אז זה תנודות, ואנחנו צריכים לבדוק. ויש כל מיני שיטות לבדוק. אנשים חושבים ישר על נתיחה, על פתיחת הגופה וזה. היום, אחד הדברים שאני דרך כלל מאוד מתגאה בהם, okay. בתור מנהל המכון, שמאז שהגעתי אני הורדתי מאוד את מספר הנתיחות. אז אומרים לי, מה אתה מטורף? אתה מתגאה שהורדת את מספר הנתיחות? ואני אומר, בוודאי, כי היום יש אמצעים אחרים. לא, לי לא אכפת מה יעשו עם הגופה שלי אחרי המוות, אבל יש אנשים שמאוד אכפת להם, ואם אפשר להתחשב...
זהו, זו שאלה באמת. אני מבין ש... מה, אפשר להשתמש במכשירים שמשתמשים בגלי קול וכו'?
מכשירי הדמיה, לדוגמה, אנחנו עושים לכולם היום CT, ואנחנו עושים total body CT, אנחנו משתמשים בבדיקות מעבדה שונות כדי לראות את זה, אנחנו משתמשים ב-DNA.
אבל באמת השאלה המתבקשת היא, האם לא חבל לבזבז טכנולוגיות כאלה על גופה, שהיא כבר...
CT הוא הרבה יותר זול מנתיחה, דרך אגב.
אה, כן?
לעשות CT לגופה זה בערך 5-10 דקות. נתיחה זה זמן עבודה של רופאים, שלוקח מספר שעות, בדיקות מעבדה רבות שיוצאות. עכשיו, וגם אנשים חושבים שהעבודה שלנו... זה העבודה הטכנית, החיתוך. לא, העבודה שלנו זה, החיתוך זה, זה הכל נתונים, זה איסוף נתונים. וכשיש לרופא את הנתונים, והוא יכול לשים את הפאזל הזה, את התשבץ הזה ביחד, להגיד, יש לי דוח הזירה, ויש לי את המסמכים הרפואיים שלו, ויש לי את ה-CT, ויש לי בדיקות מעבדה, ואולי גם נתיחה לפעמים, אז אתה מחבר וכותב את חוות הדעת. שם העבודה שלנו, העבודה היא בעיקר לשבת ולחבר נתונים. ותלוי מתי יש לך מספיק נתונים כדי שאתה יכול לקבוע, לא תמיד צריך נתיחה, אפשר היום, וזה דרך אגב מגמה עולמית,
כן, להוריד את מספר הנתיחות?
כן, כי האמצעים טובים שאתה יכול לתת תשובה גם בלי נתיחה היום, בחלק מהמקרים, לא בכולם.
הרגעת אותנו, נשאר שלמים עוד כמה שעות.
כן, כן, למרות שזה מאוד מגרה אותי, להוציא את הסכין מהנעל כל הזמן ולחתוך, אבל כרגע אתה בטוח.
מה, עם הנעל הסכין?
אתה יודע.
בוא נדבר באופן כללי על מה קורה לנו לאחר המוות, כדי שנדע אם זה משתלם, האם נכון לנו למות או לא.
קודם כל, אני לא חושב ששואלים אותנו כל כך, אבל הדבר שבאמת קורה, אנחנו כמו כל חומר ביולוגי מתחילים להתפרק, קוראים זה תהליך הריקבון. יש אנשים שזה קורה להם בחיים דרך אגב.
מה זה, כן, כן, אבל, מה זה אומר להתפרק?
בעצם יש כמה דברים שמפרקים אותנו אחרי המוות. הדבר הפחות משמעותי דווקא הוא נניח מיצי העיכול של הקיבה או האנזימים בלבלב, שאצל אנשים חיים יש לנו מנגנון הגנה שהם לא פועלים נגד הגוף, אבל כשאדם מת אז הם מתחילים לפעול נגד הגוף עצמו.
ואז החומר הזה עם ה-PH הנמוך מאוד, החומציים נכון, מאוד.
מתחיל לפרק את וואו. אזור הקיבה. אבל זה, קוראים לזה אוטוליזיס, פירוק עצמי, אבל... הדבר העיקרי דווקא הוא אחינו, החיידקים שחיים עלינו ועוזרים לנו ביום יום בכל מיני דברים כמו פירוק מזון, יצירת ויטמינים וכיוצא בזה. פתאום הם מתחילים...
מתהפכים עלינו? קמים עלינו להרוגנו?
אתה רואה? ככה זה, וישמן ישורון ויבעת.
הם חיים על חשבוננו.
וברגע שאנחנו מסירים עין...
די, תראה מה זה. אי אפשר להאמין למילה אחת שלהם.
תמיד אמרתי את זה.
רגע אחד אתה מת, והחיידקים שחיים עלינו והם בסדר גמור איתנו ביום.
הם עוזרים לנו, מה שנקרא המיקרוביום שלנו, הוא אחראי בעיקר.
מייצרים עבורנו ויטמינים.
כן, ופתאום הם מתחילים לאכול אותנו. עכשיו, זה בכלל בעלי חיים עוזרים, נניח שיש גופה, כמו כל גופה בשטח, אז גם בעלי חיים אחרים, כמו חרקים, כמו עכברי שדה, וכיוצא בזה יכולים לתרום לזה. התהליך הזה גורם ליצירת גזים, זה מסביר למה גופות הן נפוחות, הוא גורם להתנזלות של הגופה, זה למה, מדוע הגופות מאבדות צלם אנוש, וזה נראה מאוד לא סימפטי, וזה חלק גדול מהרתק.
מתנפחים כתוצר לוואי של הפעילות החיידקית הזו?
נוצרים גזים כמו מתאן, מרקפטן, H2S, גזים שהחיידקים בפירוק
שלהם... מותר לי של תסיסה.
בדיוק. ואז... זה יוצר את המראה הלא סימפטי של הגופות ואת הרתיעה ואת הריח, זה מה שיוצר את הריח של הגופות, ריח המוות כמו שקוראים לזה, וזה באמת מאוד לא נעים. עכשיו, אנשים חושבים שמה שמפרק אותנו, שאנחנו התולעים יאכלו אותנו בקבר, זה לא נכון. מה שאוכל אותנו בעיקר זה החיידקים. מדוע דיברו על תולעים? זה בעצם רימות של זבובים. הזבובים מטילים ביצים על חומר אורגני, ואז הרימות שבוקעות מתחילות לאכול את הגופה. דרך אגב, לפי זה אפשר להאריך את זמן המוות, לפי גודל הרימות, מכיוון שיש להם שלבי התפתחות שונים, אז אם אנחנו יודעים את שלב ההתפתחות של הרימה, ויודעים איזו רימה היא ומה הטמפרטורה בחוץ, וואו. אפשר לומר כמה זמן חלף מאז ההטלה של, של, של הזבוב, ואז אנחנו יודעים מה זמן המוות. אבל מתחת לאדמה אין פעילות חרקים, מתחת 30 סנטימטר אין פעילות חרקים, ואם לא היו על האדם רימות קודם לכן, אז... החיידקים הם אלה שמפרקים אותנו, כמו ברוב המקרים.
אז הפסיקו להאשים את התולעים התמימות.
נכון, ואת החיידקים המרושעים, שחיים עלינו ומנצלים אותנו מדי יום, לפתע...
תראה איזה חוצפה. אבל אחרי כמה ימים, זהו, הכל נגמר.
זה לא כמה ימים, זה לוקח הרבה זמן, תהליך הריקבון, ושוב תלוי בתנאים הסביבתיים. יכול להיות די הרבה זמן לפעמים.
טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר על הפעילות שלכם בתחום הרפואה המשפטית. בואו נתחיל ממקרה שבו עשויות להיות כמה סיבות למוות. אנחנו, כמובן, אתם קובעים את סיבת המוות מבחינה רפואית, מדעית וכולי, אבל מה קורה אם אדם הוא גם חולה, גם נדקר, גם וגם וגם? יש מקרים כאלה?
זאת שאלה מצוינת.
האם אפשר להוכיח, אנחנו צריכים כמשפטנים להוכיח קשר סיבתי בין המעשה לתוצאה. ואם התוצאה יכולה להיות משהו שהוא מסתבר מגורם אחר?
זאת שאלה מצוינת מה שאתה שואל. מדוע? מכיוון שאומרים לנו, רגע, בכלל למה אתם צריכים לדעת מה קרה? תפתחו את הגופה, תראו מה יש בפנים, אתם תגידו לי מה קרה. עכשיו, שזה ממש לא נכון, ואני אתן אולי דוגמה.
כן.
לכולנו, כאן שיושבים באולפן, וגם לרוב מאזיננו, יש טרשת בעורקים. זה תהליך שמתחיל בגיל מאוד צעיר. עכשיו, זה מסתבר, כאשר הטרשת נניח בעורקי הלב, בעורקים הכלליים, מגיעה ל-70%, זה יכול לבדו להספיק לסיבת המוות, ואז נניח אנחנו פותחים את הגופה, ולא רואים שום דבר מלבד טרשת, ואולי קצת בצקת בריאות, בגלל אי-ספיקה של הלב, נניח, הוא מת מטרשת בעורקים. נניח מוצאים עכשיו גופה של אדם בן 70, שמת ולא יודעים, ואני לא יודע כלום על הגופה, ואני פותח, וזה מה שאני מוצא. אני אומר, טוב, הוא מת מהטרשת. רגע. אבל אם יגידו שאותו בן אדם כרגע נשלף מהים, אז יש לו אותה טרשת. הטרשת הזאת הייתה גם לפני שבוע וגם לפני חודש. ויש לו מים בריאות, בגלל שהים הכניס את המים לריאות. יש לו בצקת. אז זה אותם ממצאים על מקרה אחר לגמרי. אני אקבע שהוא מת מטביעה. ואם יגידו לי שהאצבע שלו הייתה בתוך החשמל, בשקע החשמלי, הרי רק ב-50% ממקרה ההתחשמלות אנחנו רואים קביעה באצבע מהזרם. וגם אז יש בצקת ריאות, ויש אותה טרשת שקיימת אצלו, שהוא חי איתה. ואם יגידו לי שהוא על ידו נמצא איזה רעל, הרי אנחנו לא יכולים לבדוק את כל הרעלים, אנחנו בודקים רעלים שכיחים, ובנוסף, אם יש משהו שהוא חשוד, אם אומרים לנו, אז אם לא יגידו לי שנמצא על ידו רעל, יכול להיות שאני לא יודע, ואני רק אמצא את הרשת בעורקים הכלילים, ואני אגיד, טוב, הוא מת מהרשת. אז אותו ממצא פתולוגי, אם אתה לא יודע מה קרה מסביב,
זאת אומרת, אתה חייב להבין את ההקשר הסביבתי.
בוודאי, ואני רוצה גם להזכיר, אנחנו, מה אנחנו בודקים? בודקים אנטומיה בעצם, אנטומיה או ביוכימיה. אבל אם מישהו מת כתוצאה נניח מהפרעות קצב, אנחנו לעולם לא נראה את זה אחר המוות. או פרקוסים לדוגמה, פה באפילפסיה, שזה בעצם הפרעות בזרימה החשמלית במוח, אנחנו לא נראה את זה. אנחנו מסתכלים על אנטומיה, ולכן יש קודם כל סיבות מוות שאנחנו לא יודעים ולא נגלה לעולם, ויש דבר, אבל חשוב לדעת מה קרה מסביב. אם יגידו לנו שהוא פרקס ונמצא נניח נשיכות בלשון שלו, ונניח נמצא איזושהי נקודה שיכולה להתפרש בכל מיני מובנים, אבל במוח שלו, במקומות מסוימים, נמצא איזה שינויים, אומר, זה מתאים לי לאפילפסיה. אבל אם אני לא אדע את זה, אני לא אוכל לדעת.
אתה לא בהכרח תדע שזו אפילפסיה, אלא אם יש לך רמז,
נכון,
מקדים או מטרים.
בוודאי.
וואו. בוא נדבר על חבלות.
אוקיי.
איך אתם יודעים לפענח חבלה, זאת אומרת, איך אתם רואים חבלה?
אז קודם כל, חבלה, יש חבלות שזה מאוד פשוט. נניח שאם מישהו הורידו לו את ראשו, אני מניח שאנחנו נזהה את זה אחרי זמן לא רב.
חוקר לא מיומן.
גם חוקר לא מיומן יכול אולי לזהות את זה, במידה מסוימת. אבל נניח שאנחנו רואים איזשהו פצע, בעצם המטרה שלנו להגיד מאיזה כלי הוא נגרם, באיזה כוח הוא נגרם, מאיזה כיוון הוא נגרם.
גם כשיש תקיפה למשל של כמה אנשים, אדם אחר.
נכון.
אז איך יודעים גם לקשר מכה זו למי?
זהו, אז לא תמיד יודעים כמה אנשים יש, אבל אם אנחנו רואים מאפיינים שונים של פצעים שונים, ויש עוד דבר, נניח שיש מספר אנשים שתקפו, ויכול לבוא אדם ואומר, נכון שאני נתתי לו נבוט בראש, אבל לא במכה שלי הוא מת, אני נתתי לו נבוט אחרי שהוא מת, אחרי שרעי וחברי שותפי לתקיפה, הוא זה שהרג אותו נניח מדקירה. ואז אנחנו צריכים לדעת, אם חבלה מסוימת נסעת לאחר המוות.
ודאי, שוב, אנחנו נזכיר, במשפטים צריך קשר סיבתי בין המעשה לתוצאה, וסימולטניות גם בין המחשבה הפלילית למעשה הפלילית. זאת אומרת, צריך, וזאת טענה שהיא לגיטימית בבית משפט, כן, נתתי לו אגרוף, אבל אדם יכול להגיד, לא מהאגרוף הזה הוא מת, ואולי גם נתתי לו את זה אחרי המוות, תוכיח.
ואני יכול להגיד גם דבר אחר, מהו זמן החבלה, לא זמן המוות. אני יכול להגיד, נכון, נתתי לו אגרוף, אבל הוא לא מת מהאגרוף שלי, הוא הלך אחר כך הביתה, הוא היה שיקור באותו זמן, הוא הלך הביתה, ואחרי זמן מה הוא נפל ונחבט בראשו, ומזה הוא מת. מהנפילה שלו עצמו, בכלל לא מהאגרוף שלי. ואז אנחנו צריכים להניח לפי כל מיני מדדים, שאותם באמת בודקים במיקרוסקופ, נניח שיש לו דימום במוח, או סביב המוח. אנחנו צריכים לדעת מהו הזמן שבו נגרם הדימום, לא הזמן של המוות כאן, אלא הזמן שבו נגרמה החבלה יחסית למוות, כמה זמן לפני המוות נגרמה החבלה. ואת זה אפשר לעשות באמצעות כל מיני שינויים שמתרחשים. בעצם תהליך הריפוי שלנו, כאשר יש פצע כלשהו, או חבלה או דימום, מתחיל הגוף לרפא את עצמו. אם האדם חי, אם הוא מת, אז אין שום ראיה לתהליך ריפוי.
כן.
אבל לפי התקדמות תהליך הריפוי, איזה תאים מגיעים לשם, איזה רקמה נוצרת מסביבו, אם בכלל, האם יש התגייסות של תאי דלקת לדוגמה, וכיוצא בזה, אנחנו יכולים לדעת, להעריך את הזמן שבו נוצר החבלה.
נשמע שכל חקירה כזו לוקחת הרבה מאוד זמן ומצריכה הרבה משאבים.
אם עושים אותה ברצינות, זאת חקירה שלוקחת הרבה מאוד זמן. קל מאוד להתאפס למסקנות ולראות ראיית מנהרה ולהגיד, כן, יש פה, אני יודע, סימנים של מכות, יש לי ראיות לחנק לדוגמה, ואז הוא מת מחנק. והיו מקרים כאלה, שהיו ראיות, היו ראיות, הנה, יש לו חבלות, יש לו חנק, יש אפילו חשוד שאולי בחצי מודה, ואז אתה עושה את הבדיקות שאנחנו דיברנו עליהן, ופתאום אתה רואה שהחבלות הן ישנות, והזמן שהחשוד מודה בו הוא בכלל לא אותו הזמן, והאיש הזה באמת הלך מכות קודם, והוא זה וקודם זה נגרם הנזק, שאחר כך גרם למותו אחרי זמן מה, וידידנו החשוד אולי צריך להיות משוחרר בכלל, כי הוא לא קשור לזה, אז חייבים לבדוק את זה, וצריכים להסתכל על זה באמת, לא בריאת מנהרה, יש לנו חבלות, יש לנו חשוד, יאללה, אז יאללה, נלך עליו.
טוב, אבל אתה אמרת, הקדמת ואמרת בשעה הקודמת, שבאמת יש מכון לרפואה משפטית אחד בישראל, אז אם אני רוצה להגיש חוות דעת נגדית, או מטעמי, כן, שם, מה עליי לעשות? יש אנשים שהם פרטיים שעוסקים בכך?
אז היום יש בעיה קשה במדינת ישראל, בעניין
נשמע
הזה.
נשמע שאתה יכול בקיצור להתפטר או לפתוח מקום פרטי, כזה או לעשות כסף.
זה מה שאני עשיתי. אני, אם קצת מדברים עליי, כי הכל זה אגו טריפ פה כל התוכנית
הזאת. מן הסתם, אדון אוהל חי שהגיע אלינו, ויותר עדיין נער להעביר קורבנות לטיל לקרימיניצקי ששת.
כן, אז אתה אומר שהמאזינים יבואו לבד, אתה מסרת את הכתובת כרגע.
שלנו,
כן. בכל אופן, אז אני עבדתי במכון לרפואה משפטית עד שנת 2005, אני פתחתי את הפה שלי וסיפרתי על כל מיני דברים שחלק ממאזיננו יודעים עליהם, דברים לא תקינים שנעשו במכון לרפואה משפטית, ובדרך כלל מחושף את השחיתות, הוא זה שצריך לעזוב, למרות שהיה מבקר המדינה הגן עליי, החלטתי לעזוב, הבנתי שזה לא הולך לשום מקום, פתחתי קליניקה פרטית.
כן?
כן, ונתתי חוות דעת נגדיות להגנה כנגד המכון לרפואה משפטית, ואז ב-2013 קראו לי לעמוד בראש המכון לרפואה משפטית.
ואחרי הפנטאוז אתה יכול להרשות לעצמך שוב להרוויח את כסף המדינה.
אחרי הבנטלי והרויסרוס שעומדים בחנייה של הפנטאוז.
כן, הנה הראשון הרולקס.
כן, הברייטלינג.
מה זה? זה ראפר, זה לא מנהל המכון לרפואה משפטית.
המאזינים לא רואים אותי, אבל יש לי שרשראות על הצוואר, כמו כבל גרירה.
ודאי, האדון מרשים כמובן בעוצמת האור, שהוא פולט ומחזיר. הזכרנו מעט חבלות, בוא נדבר על פצעי ירי. מה אנחנו יכולים ללמוד מפצעים שקשורים בירי?
אז בירי, מה שחשוב בעצם זה לא כל כך הפצע עצמו, כמו הדברים הנלווים. מהו כיוון הירי, לדוגמה? מהו טווח הירי? טווח הירי, לדוגמה, חשוב בגלל ש נניח, אם אנחנו מוצאים שהטווח הוא טווח רחוק, לא סביר שאדם עשה את זה לעצמו. לעומת זה, עם הצמדה של הנשק אל האור, ממש מגע של הנשק באור, זה אינדיקציה חזקה להתאבדות. כי אף אדם שיורים בו לא רוצה להצמיד את ראשו לדוגמה לאלוה האקדח.
כן.
אז אם אתה רואה שיש הצמדה ויש קריטריונים שונים, קביעת מרחק הירי נעשית על פי סימנים שונים, אז אתה אומר, רגע, יש לי כאן אינדיקציה חזקה להתאבדות. כיוון הירי הוא מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שיכולים להיות טענות לגבי מיהו היורה, בזירה שיש מספר יורים, או שלא יודעים מיהו, ואדם יכול לטעון, אני בכלל למדתי בכיוון שונה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, אתה יודע, קליע בגוף עושה מין תעלולים ומסלולים
כן,
משונים.
כן, יש טענה כזו שהקליע מסתובב.
שזה לא נכון.
לא?
לא, הקליע, המשך, מסלול הקליע בגוף הוא המשך מסלולו באוויר עם תיקונים קלים לפעמים. אלא אם כן הוא פגע בעצם קשה, לא צלע, אלא עמוד שדרה. עכשיו, למה אנשים חושבים ככה? מכיוון שהם שוכחים, אנחנו אוהבים לדמות זירת פשע כמשהו סטטי. אדם אחד עומד מול אדם שני זקוף, השני עומד זקוף מולו ויורה בו, ואז אומרים, רגע, אם הקליע נכנס מלמטה, זה לא יכול להיות, אבל זה לא עובד ככה. כי אחד קורע, ואחד רץ, ואחד מתכופף, ואז הזוויות של הגוף משתנות. ולכן יכול להיות שקליע ייכנס לכאורה מלמטה, כי אנחנו בודקים את הגופה שהיא בתנוחה אנטומית, אבל זה בגלל שהאדם מתכופף. אם האדם מתכופף, הקליע נכנס מלמטה, או מלמעלה, ועבר מלמטה, ולכן הזוויות משתנות, לא בגלל שהקליע מתרוצץ בגוף, הוא עושה קו ישר בגוף. ומה שחשוב לזכור גם דרך אגב לגבי קליעים סתם, אני לא יודע, אולי זה מעניין ואולי זה לא, שאפשר לשאול, מזיננו יכולים לשאול, למה להכניס איפרון נניח לגוף, זה גורם פחות נזק משלהכניס קליע. חוץ מהאנרגיה הגבוהה של הקליע, כי הקליע לא יוצר נזק רק במקום מעברו.
אלא?
אם מסתכלים על אדם שנורא בהילוך איתי, אז רואים שכאילו מתנפח לחליפות, בהילוך מאוד מאוד ביטי, זה קורה על פיות השנייה.
יוצר מעינגלים כאלה?
מעינגלים, בדיוק, כמו שזורקים אבן למים. זה התעלה הזמנית, הקליע בעת מעברו יוצר
מין פולס כזה?
בדיוק, קוראים לזה פולסציה. והקליע יכול ליצור תעלה זמנית, קוראים לטמפורארי קוויטי, שהיא גדולה פי 30 מקוטר הקליה. כלומר, קליה יכול ליצור נזק לא רק איפה שהוא עבר, אלא גם ברקמות סמוכות. וזה קורה מספר אלפיות שנייה אחרי מעבר הקליה. ולכן, אנשים לא מבינים למה...
זה מעבר אנרגיה, מאוד, אנרגיה עצומה.
בוודאי, מעבר אנרגיה. הרקמות נדחקות, אם הירי הוא במהירות לא הגבוהה, הרקמות נדחקות...
זה לא רק חור.
מהווה שלא רק חור.
פולס אדיר של אנרגיה.
בדיוק, הרקמות נדחקות במהירות הכל במים. עכשיו, עוד דבר שחושבים, עוד מיתוס על פצעי ירי, שאנשים חושבים, כמו שרואים בסרטים בהוליווד, שיורים בבן אדם והוא אף אחורה, בגלל אותה אנרגיה גדולה שיש בקליה. זה לא נכון. זה לא קורה, כי הטנה עובד לשני הכיוונים. אם האדם שיורים בו אף, גם זה שיורה צריך לעוף.
טוב, יש רטע, אבל...
יש רטע מסוים, אבל זה לא מספיק בשביל להפיל בן אדם לדוגמה.
ואז... בסדר, אל תשמיד את הקרקע מתחת לאלפי פעלולנים.
בוודאי.
כי מוות צריך להצטלם גם בהוליווד, לא בהכרח בצורה טבעית, אבל אתה אומר, מה, האדם פחות נהדף לאחור?
האדם פחות נהדף, והרבה פעמים שאדם נורא, ונניח שהוא לא נמצא במלוא חושיו, נניח שהוא נרקומן, הוא בכלל לא יודע שהוא נורא. עד שלא באמת פיזיולוגית נגמר אדם, או שפגעו ברקמה, כמו נניח במוח המאורך או במוח הקטן, ששם אי אפשר לחיות יותר. אבל אם יורים לאדם בבטן נניח והוא לא...
זאת אומרת, רק שאני מת, אני שם לב שמישהו ירד.
בוודאי. אלא אם כן אתה באמת במלוא חושך, ואתה אומר, Oh my God, I've been shot.
זהו.
כן, זהו. הלך עליי. אבל אז, אבל בדרך כלל מה שרואים בסרטים, שבן אדם נורא ומיד...
אף לאחור.
אף לאחור, או נופל ומתמוטט במקום. אם זה לא במקומות רגישים, כמו קשת אבי העורקים, או במקומות מסוימים במוח, זה לא קורה ככה.
בוא נדבר על אלכוהול וסמים. מומלץ לא
רק
ולא.
רק נדבר על זה? רק נדבר?
רק.
רק נדבר.
לא תאמין, רק.
אוקיי.
אנחנו בתוכנית מדע וידע, אלכוהול זה נוזל שעדיף להרחיק מהגוף.
אין ספק.
סורי שאני גורף בעניין הזה, סמים ודאי, אבל אלכוהול זה נוזל שהוא לא תורם לבריאות. בניגוד אגב למיתוסים.
בניגוד למיתוסים, אנחנו רואים כמובן, תראה, אני רואה את הקצה, אז אני רואה את אלה שזה לא תרם להם לבריאות. עכשיו אלכוהול...
אתה לא רואה מישהו ששותה יין לקידוש.
כן, כן.
זה לא...
צדיקים לא מגיעים אלינו. לא,
לא, לא, אוקיי.
לא, חס ושלום. אבל אנחנו רואים את התופעות של הקצה של האלכוהול. עכשיו, זה יכול להיות שני דברים. אחד, הרעלה חריפה של אלכוהול. נניח, אנשים, לא, לא, יש אנשים שיודעים את זה, אבל לא, לא כולם, שאפשר למות משתיית אלכוהול אם שותים יותר מדי. ודרך אגב, בישראל, זה הסם שהכי הורג.
אלכוהול. אלכוהול זה הסם שהורג? וואו, הכי הרבה.
שאני לא רוצה להגיד אצלנו.
זה נשמע אגב הגיוני מאוד, אבל אוקיי, כי זה סם שהוא חוקי.
נכון. מי שמגיע אלינו, מי שמביאים אותו,
כל אחד יכול לקנות בכמה עשרות שקלים, משהו שהורג אותו.
ואז אפשר לשתות בכמות גדולה מאוד, למות עכשיו. כלומר, אנשים חושבים שזה הורג רק לאורך זמן. נכון שאלכוהול הורג גם לאורך זמן. הוא יוצר בעיות, אנשים חושבים רק על הכבד. נכון שהוא יוצר בעיות בכבד, אחרי מצירוזיס, כלומר שחמת של הכבד, וכיוצא, קודם כל כבד שומני, ואחר כך צירוזיס.
חובה שהנה אנחנו קיבלנו עשרות פניות מאנשים שאומרים שגם משתיית מים וחלב, אם אתה שותה הרבה, אתה יכול למות.
זה נכון, אבל השאלה באיזה...
אתה תתנצל בפני ציבור צרכני המים והאפתונים.
אני מתנצל בענווה.
ודאי.
אבל השאלה באיזה כמות, כלומר אתה יכול למות גם משתיית
כמה,
מים?
באיזו, אני יודע שכוסות קפה, המגבלה היא 70 כוסות קפה ביום ואז אתה מת.
אני לא
70
יודע.
70 שוטים של אספרסו.
כן.
בדרך כלל מגיע ל-60 ואז אני.
והמהדרין אומרים 60, כן. מהדרין, כן. אבל,
לא, אבל כן. מעניין כמה אלכוהול צריך לשתות כדי למות, אבל אני משאר שלא המון.
לא, לא המון. אם אנחנו מדברים על מנות של אלכוהול, הרי... בבר, מגישים לך, למה נותנים יין, נניח בירה בפחית, יין בקוס, ונניח וודקה במין כוסית קטנה כזאת,
נכון.
בשוט, כמו שאומרים. כי זה אותו, אותה כמות אלכוהול בכל אחת מהמקרים האלה. כלומר, אתה בעצם שותה אותה כמות אלכוהול, רק שבבירה יש נפח יותר גדול, כי ריכוז האלכוהול בתוך המשקה הוא קטן.
נכון.
נכון? אז בוא נדבר על מנות אלכוהול, נניח שכל אחת מזה היא מנת אלכוהול. כדי להגיע לרמה... שנחשבת שחרות לפי החוק שזה 50 מיליגרם אחוז, 50 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם, אז אתה צריך לשתות בערך מנה וחצי, מנה ושני שליש של אלכוהול, אבל שוב צריך לשתות את זה נניח עם שני שוטים של וודקה בבת אחת. כי זה, עם בירה שותים לאורך כל הערב.
אין הכוונה שאפשר לנהוג אחרי שוט אחד, האמנו לי שאסור, לא רק מבחינה חוקית, אלא מהותית, אתה הרבה פחות חד, גם אחרי שוט אחד של וודקה, לא לנהוג לאחר לגימת שלוק אחד של אלכוהול. Don't do it. אל תעשו את זה.
אין ספק. גם מתחת לרמה החוקית כבר...
לגמרי.
יש, אם הרמה החוקית היא 50, ב-30 כבר יש הפרעות לקורדינציה.
לא לעשות את זה.
נכון. אבל כדי למות, בוא נדבר למות, כי זה מה שמעניין אותנו הרי.
ודאי.
לנהוג זה לא חשוב.
למות, למות. לא באת לחנך את הציבור ולגרום לו לחיות.
כן.
אז איך, מה אני
כאן,
צריך...
כאן זה נורא תלוי ברמת ההתרגלות של כל אחד. אצל אדם מן היישוב, הוא צריך להגיע לבערך 300-350 מיליגרם אחוז של אלכוהול כדי למות, כלומר פי 7 מהרמה הנדרשת לפי החוק לשתות.
כמה שוטים זה בערך?
בוא נעשה חשבון מהיר, זה בערך 10 שוטים.
זה לא הרבה.
זה לא הרבה.
יש אנשים שנכנסים לברים ומבלים כבר, הנה, פינקו אותי בחינם, בוא נשתה, בום, 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 10 שוטים, אתה יכול למצוא את עצמך מתחת לאדמה.
ושוב, זה תלוי מה הגודל של האדם, מה יכולת הפירוק שלו. כלומר, אנשים קטנים יותר, או בעלי יכולת פירוק נמוכה יותר, ודאי שזה ישפיע עליהם יותר. לכן, לא כדאי לקחת
סיכון. ואנשים מתים.
אנשים מתים אלכוהול. ובעיקר אנחנו רואים אנשים שנניח שותים משהו, ואם הם על תרופה מסוימת באותו זמן, נניח תרופות נגד אלרגיה, או אפילו תרופות הרגעה שונות וכיוצא בזה, יש לזה אפקט מאגבר אחד של השני. ואז אתה צריך פחות אלכוהול, על מנת להגיע לאותה תוצאה.
כי הכבד עסוק בפירוק התרופה, בדיוק. ואז הוא באוברלואוד.
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת, לקחתם תרופה, אפילו תרופה לכאב ראש לעתים וכולי, שוטים של אלכוהול הרבה יותר מסוכנים.
נכון. אפילו סתם, מי שלוקח תרופה נגד אלרגיה כלשהי, וזה זה, זה מסכן מאוד. ולכן זה, זה חומר מסוכן. זה חומר מסוכן.
אלכוהול הוא מסוכן, ומתברר שהוא גורם למוות יותר מסמים. אני משער.
בגלל נפיצותו.
כן?
אבל יש גם להגיד שאלכוהול הוא מסוכן גם לאורך זמן. גם יבוא לעצמו אדם ויאמר, רגע, 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 רגע. אני לא שוטה, אני לא משתכר נורא. אני שוטה, אני יודע, רק 4 שוטים.
כל יום.
כן. אז לאורך זמן זה רע מאוד.
כן, ודאי.
משום שאלכוהול פועל גם על הלב, אנשים חושבים שזה טוב ללב. לא נכון. אלכוהול עושה קרדיומיופתיה, כלומר מחלה של שריר הלב, והוא עושה מחלות בדרכי העיכול כידוע, כיבים במערכת העיכול, דלקות במערכת העיכול ובבשת.
בוא גם נזכיר שבתקופת התנך נהגו לשתות אלכוהול, בעיקר כי המים היו מזוהמים, ולכן אלכוהול היה חומר שהוא לא מזוהם, ולכן נהגו לשתות אותו. אבל ברגע שאנחנו לוגמים מים, האמינו לי, לכו על מים, אולי סודה ככה ביום שאתם רוצים להתפרע, אין צורך ללגום אלכוהול. באמת, זה הופך אתכם למגניבים בעיני עצמכם לדקה ורבע, ואז אתם סחבה אנושית. סלח לי על התרחנות שלי.
לא, אני נאלץ להסכים איתך אבל הפעם.
הנה, יש לי גיבוי מאדם שהוא עוסק ברפואה משפטית.
כן.
זו מסקנה חשובה, כי באמת הרבה נוהגים לומר שכן, כוס יין עם ארוחה, הנה הצרפתים, הם חיים על גיל 200.
האמרה שאם שותים לא נוהגים זה נכון ואסור, זה פשוט אנשים לא מודעים לכמה שזה משפיע, כי הם לא בעצם ערים לעצמם בתאריך הזה. אבל שוב, זה לא ההתמחות שלי, אני פשוט רואה את הנזקים, מה שקורה אחר כך. ואני רוצה להגיד עוד דבר, שגם אם אלכוהול בחלק מהמקרים שמגיעים אלינו לא גורם ישירות למוות, הוא גורם הפעמים בעקיפין. אנחנו רואים אנשים שמגיעים אלינו ונמצאים תחת השפעת אלכוהול, הם היו משותפים בתגרה, הם היו חלק מתאונת דרכים, הם נפלו מאיזה צוק או משהו כזה או ממרפסת. כלומר, לא האלכוהול גרם למותם, אבל בעקיפין התנהגותם עקב האלכוהול היא שהובילה למותם.
נכון, עדיין יש גשר סיבתי.
מסוים, כן, אנחנו רואים.
או אפילו הכנסה למצב באמת מבחינה משפטית, ודאי.
או שאפילו הם נאשמים, הוא היה תחת אלכוהול, ולכן התוקפנות שלו גברה, ולכן הוא הרג מישהו. אנחנו רואים את זה לא מעט, לא מעט, ולאורך השנים זה עולה לצערי.
כן, אנחנו בתרבות אלכוהול חזקה יותר ויותר.
יחסית אולי לאירופה לא, אבל זה עולה. עם השנים, אני זוכר שכאשר התחלתי את ההתמחות שלי ברפואה המשפטית, זה היה בשנת 92, זה היה די נדיר לראות מישהו שעשה תאונת דרכים והיה בו אלכוהול בדם, היום זה ממש לא נדיר.
טוב, כמובן שהשיחה הזו לא אמורה לרפא את ידיהם של המפרסמים, לפרסם כאן משקעות קהילים, כדי שחלילה לא נאבד כסף בכל זאת להתפרנס. כמובן.
כאן זה כאן.
המשיכו, וכו'. אוקיי, לכלכנו על החומר הזה. בוא נדבר על מייקל ג'קסון, סקרנת אותי מאוד, רגע לפני שנשמע שיר, ואז נעבור לפינה שעוסקת באוכל. אבל רגע, בוא נדבר על מייקל ג'קסון, משככי כאבים, משהו שלשמחתנו קצת פחות נפוץ בישראל, לפחות הצריכה של מנות יתר של משככי כאבים.
נוכח הפרסומים האחרונים על מייקל ג'קסון, הרי יש סרט על מעלליו.
עוד לא ראיתי.
גם אני תרם מספיקותי, אבל כן, יש פרסומים, אבל זה לא רק על מייקל ג'קסון, בכלל חומרים שונים שמשתמשים בהם הם לא תמיד חומרים תמימים. ואם לוקחים אותם באובר, קודם כל
משכך... כוונה היא למשכך כאבים באיזו רמה?
יש משככי כאבים שונים, וכל אחד מהם יש לו את האפשרות שלו לגרום למוות. אפילו אקמול, לא מתמכרים לאקמול, אבל הוא גורם למוות. זה חומר, אם לוקחים הרבה אקמול, מתים מוות בייסורים. מתים מוות בספיקת כבד. זה חומר שהוא רעיל לכבד, אבל כמובן, אם אתה לוקח את זה במינון נכון, אין לזה סכנה. אבל מה שמייקל ג'קסון הוא מת מפרופופול, שזה חומר שהוא משכך כאבים מאוד חזק ממשפחת האופיאטים, והוא ניתן בעיקר בניתוחים ופרוצדורות חירוגיות למיניהם.
הוא פשוט השיג אותו ממה, מרופא?
הרופא שלו הרי נאשם שם בהריגה, הרופא של מייקל ג'קסון. ואלה חומרים שיכולים לגרום להתמכרות.
מדוע הוא לקח? זאת אומרת, מה, היו לו כאבים או שסתם ככה להתפנן?
ההיכרות שלי, מייקל ג'קסון לא הייתה כל כך עמוקה.
בכל זאת הייתם חברים תקופה?
כן, כן. איש יקר. אבל הרבה אנשים עושים זה כי זה נותן תחושת התעלות. אופיאטים, בכלל חומרים אופיאטים, נותנים תחושת התעלות, וזה ההתמכרות לחומרים האלה ידועה מאז ומעולם. וצריך באמת לזה, לא, משככי כאבים שהם נניח מהסוג של אספירין, ומה שגם נון-סטרואיד על אנטי-אינפלמטור, הם לא ממכרים, גם אקמול לא ממכר, אבל חומרים שהם קצת יותר גדולים, שיש להם איזו השפעה נרקוטית,
זו באמת הבחנה חשובה בין משככי כאבים שהם אנטי-דלקתיים, או איבופרופן, או כל מיני חומרים שהם נמצאים באדוויל וכו', תרופות דומות, נורופן וכו'.
הם לא ממכרים.
הם לא ממכרים. שוב, גם צריך לקחת את זה במינון.
גם מהם אפשר למות אם לוקחים הרבה מאוד, ודאי. אבל זה חומרים בטוחים לשימוש.
אבל אלה לא חומרים שגורמים לאופוריה, או למשהו שאתה מרגיש למשל בהשפעת מורפיום.
נכון. החומרים האופיאטים, שבעצם הם תוצרים כולם או לפעמים סינתטיים, אבל במקור הם תוצרים של הפרג, שבפרג יש בעצם שמפיקים מהצמח הזה.
אנחנו רגע לפני פורים, אוזני המן, זה שיחה רלוונטית.
את האופיום מפיקים מהפרג, האופיום זה תערובת, שמתוכה 10% זה מורפין, ומורפין זה חומר משכך כאבים חזק, והחבר'ה האלה, כל הם נגזרות, בין אם סינתטיות ובין אם טבעיות של המורפין. וזה חומר שהוא ממכר, הוא עובד על מרכזים במוח, שמשפיעים על התענוג ועל ההתעלות שלנו, ולכן אפשר להתמכר להם בקלות רבה מאוד.
אין ארוחות חינם, מה שגורם לך להתעלות מהירה, יוביל אותך לפרה עמיקתא.
נכון, כולנו רודפים אחר סיפוקים.
כן, אבל שווה לא להסיק אותם בתוך כדי קיצורי דרך.
מי שלא רוצה לראות אותי לפני הזמן, הוא לא יראה אותי בעצם, אם הוא מגיע אליי בדרך הוא לא רואה אותי, אבל מי שלא רוצה שאני אראה אותו לפני הזמן, עדיף שימנע.
ואנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך רז חסון, המפיקות שיר אייזיק וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, תודה מעומק הלב למנהל המכון לרפואה משפטית דוקטור חן קוגל, תודה רבה שהגעת לכאן.
חן חן לכם, שנתראה בשמחות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום אנחנו עוסקים בכיתות. הכוונה היא לחטות, כתות, אבל צריך לומר בעברית כיתות. וזה בעקבות שחרורם הצפוי של שני אסירים אמריקאים, גבר ואישה אגב. זה יקרה רק אם מושל קליפורניה יאשר את השחרור, לאחר שהם ריצו כ-40 שנות מאסר על הפשעים שהם ביצעו בשנות ה-60. מה הקשר לכיתות? השניים היו חלק מכת, שבראשה עמד בזמנו צ'רלס מנסון, שאגב כבר לא חי, אנחנו מיד נרחיב על הסיפור של הקאט הזו, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן מי שמבין בקטות, הפסיכותרפיסט דוקטור גבי זוהר, עובד סוציאלי קליני, חוקר קיטות ומחבר הספר האושר אין לו סוף, העוסק בתופעה הזו של קיטות. אני מקווה שהמאזינים והמאזינות יבינו שמדובר בקטות, אבל כך צריך לומר. נעסוק באופן כללי בשאלה מהי קאט. האם חוג קרמיקה יכול להיחשב לקאט או שצריך משהו מעבר? מהו הכוח של ההתארגנות הזו? איך אנשים ברי דעת מתפתים להיות חלק ממשהו כזה? האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, אנחנו עוברים לכיתות כתות. אז שוב שלום לך דוקטור גבי זוהר, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי קליני, חוקר כיתות ומחבר הספר האושר אין לו סוף, העוסק בתופעה. שוב, הטריגר היה, למרות שזה, שוב, זה נושא שהוא תמיד מרתק לעסוק בו, כי תמיד עולה השאלה איך זה שאנשים ברי דעת, לא בהכרח חלשי אופי, לא בהכרח אנשים שמשתייכים למקום זה או אחר וכו', אנשים מצטרפים לכיתות. אנחנו, שוב, בארצות הברית אנחנו מדברים על הקאט שבראשה עמד צ'רלס מנסון, בימים אלה, שוב, שניים מהפושעים האכזריים, בכוונה אני לא מזכיר את הפשעים שלהם רק כדי לא לזהם את מוחם של המאזינים והמאזינות שלנו, פשעים נוראים, אחרי כ-40 שנה בכלא, יכול מאוד להיות שישחררו אותם.
אני מקווה שלא.
כן, אין סיבה לשחרר אותם, מדובר זה נורא והיום. כן. אבל רגע לפני שנדבר על אולי הגדרה של מהי קאט, כי עולות אין ספור שאלות, וכולנו נתקלנו בחיים בהתארגנויות אלו או אחרות, או באנשים ששייכים, שחיים ביישוב מסוים, שאתה צריך לפעול לפי כללים מסוימים, ומה היחס בין קאט לדת, האם אפשר להגדיר אותנו, למשל יהודים וכולי. בוא נתחיל מהסיפור של צ'רלס מנסון. מי הוא היה? מה הסיפור היה בארצות הברית שנות ה-60?
כן, אנחנו צריכים ללכת לשנת 1969 למעשה. הרצח האכזרי של שרון טייט, הייתה אשתו של רומן פולנסקי, במאי הקולנוע מפורסם. היא עצמה אגב הייתה שחקנית מפורסמת, הייתה בחודש השישי או שביעי להריונה, והקבוצה, עדיין קבוצה, עדיין לא מגדירים אותם כקאט. הקבוצה של צ'רלס מנסון נכנסת כמובן בהשראתו ובהחלטתו לווילה הפרטית, וזה אחרי שהוא כבר ריצה שנים בכלא, וזה אחרי שהוא כבר היה מעורב כנראה ברצח של בני אדם, והם נכנסים ומבצעים שם רצח נורא של 6-7 בני אדם בווילה במהלך מסיבה פרטית.
במרכאות חסידים, זה היו נשים לדעתי, כן. במקרה הזה, לא
חלקן. היו 4 נשים ושני גברים.
כן, אז, אבל מה היה כוחו? זאת אומרת, מה הוא רצה?
כן, זו שאלה מעניינת, ואני לא בטוח שברור מה הוא רצה, הוא היה סוג של אנרכיסט. הוא מנצל את העובדה שבסוף שנות ה-60, תקופת ההיפיס, ילדי הפרחים, יש איזשהו ריק, איזשהו ניסיון לחפש דרך חדשה, אחרי שתקופת ה-Make Love No War, אתה יודע, התקופה הזאת כבר הולכת ושוכחת. אבל עדיין, אתה יודע, ההפגנות כנגד מלחמת וייטנאם וכולי, הוא אוסף קבוצה של היפיס, של ביטניקים.
אתה נכנס בוואקום הזה של חיפוש משמעות, חיפוש של התארגנויות, של ערכים.
שבכל מקרה אנשים נמצאים בתוך הקומונות.
כן.
ואז בתוך הריק הזה, כמו שאנחנו אומרים, בתוך חיפוש הדרך של אותם היפיס, ביטניקים, אגב, אנשים תמימים, האנשים שמחפשים כרגע את החנינה אחרי 40 שנה, הם למעשה הולכים אחריו. הוא מאוד קריזמטי, כמו שמאפיין את רוב הגורואים.
אז זהו, גורו או אדם שמוביל קאט, בדרך כלל אדם שיש לו קריזמה טבעית.
קריזמה טבעית, אגב, הוא היה יכול להיות, תשמע, אם תיקח את הגורים שמוכרים לנו, תיקח את גואל רצון, את מיכל נלסון, את רון הווארד של הסיינטולוגיה, תיקח את לאו ארמין של האימן, ויש 10,000.
אנחנו אנשי שיווק ממולכים, אנשים שהם רפרזנטטיבים, זאת אומרת, יודעים לעמוד מול קהל.
אני חושב שאתה נגעת בדיוק בנקודה. הנקודה היא שהם רובם הגדול, או תיקח את ריקי שחם, גננת מרמת השרון, שהיא קיסרית הממד החמישי, שהקימה קבוצה שאם נספיק לדבר עליה זה יהיה מצוין, כי שם מדובר בקבוצה של אנשים מאוד אינטליגנטים, עורכי דין, טייסים, שכל מה שמאפיין אותם שהם סביב מסגרת של גן, שהילדים שלהם נמצאים בגן של ריקי, והם הופכים להיות חלק מקאט. אם כך,
וואו.
זה מנשי, תשמע, קודם כל, הוא לא בהכרח סיים אפילו י"ב. הגורו.
הנה, הרגעת את מי שלא רוצה ללמוד בצורה פורמלית. אפשר להיות מנהיג קאט, גם בלי...
אתה צריך קריזמה, אתה צריך להיות משווק עצום, אתה צריך להיות פרזנטטור.
זהו, איש שעומד על במה ומדבר.
ואתה צריך בעל כושר שכנוע, גם בין אישי, אבל גם ליצור לעצמך איזושהי הילה. זו נקודה מאוד חשובה.
שמהי אותה הילה? למה אתה מתכוון?
בוא ניקח...
הרי גם מנהיגים יוצרים סביבם הילה. מנהיגים לא של כיתות. כשאני מצביע למנהיג, אני רוצה להאמין שהוא טוב יותר מאנשים אחרים.
אתן לך דוגמה שאולי תבהיר את העניין. יש בחור גולנצ'יק שעסק במוזיקה בקרחנות שם בגואה, ונכנס לקבוצה, לקאט הזאת של באחת הקבוצות בהודו, והתבודד באיזשהו מקדש בודהיסטי 3-4 ימים, ויצא משם והכריז על עצמו כמואר.
מואר, כן.
מואר, מואר. מאותו רגע הוא אוסף סביבו קבוצה של אנשים, שהיום הם גרים בקוסטה ריקה, ומה הכוחות שלו, אגב, כל אחד מאיתנו יכול היה לבוא איזושהי הערה וכו', מה הכוחות האמיתיים שלו, הרי זה שטויות. העניין הוא למה אנשים הולכים אחרי הקבוצות
כן,
הללו.
כן, כנראה אני... שיש לו כוח, אבל למשוך אנשים אחרים.
שמע, אני מצטט כבר ב-92 מצטט סיפור על בחור שהובחן כסכיזופרן, שכל יום בשעה מסוימת הולך בפינת רחוב בניו יורק, עולה על ארגז או מדבר בפינת רחוב, מדבר על עניינים שאתה ואני, אתה בטח דודו הרבה יותר טוב ממני, יכול לדבר עליהם בסוג של סטנדאפ או משהו כזה.
זה צריך להתפרנס.
ברור.
אני לא עושה את זה למשוך אנשים סתם.
עכשיו תשמע, עכשיו אנשים מסתובבים סביבו, באים עוברים, אתה יודע, עוברים ברחוב, שומעים אותו.
כן.
למחרת...
ככה זה מתחיל.
בדיוק.
עד שדיג'י מקלר עובר שם ואומר, רגע, יש לי וקום בחיים, עולם הסאונד לא מספק אותי, קדימה ללבוש בגדים מוזרים.
את המאמר הזה אני קורא בריוויו פסיכיאטרי. ואחרי 3 שבועות מאשפזים אותו בבית חולים פסיכיאטרי, שהוא מובחן כסכיזופרן קשה, והולכים, החוקרים הולכים ושואלים את האנשים, מה, אתם שמעתם אמבו ג'מבו, שמעתם שטויות, אבל מה הם אומרים האנשים? שמע, אנחנו כל כך לבד, כל כך עצובים בניו יורק הגדולה, וכל יום, כל יום בפינת הרחוב, יש בן אדם שמדבר, ואנחנו מתחילים להכיר את האנשים
החדשים. אני מוכרח לומר לך, הייתי באמת לפני כמה חודשים במנהטן, וחשבתי לעצמי, כשראיתי נציגים שלא חשוב שמות סיינטולוגיה, שהלכו ברחוב שם, אמרתי לעצמי, אם אני הייתי מגיע לאזור מסוים, כשאני לבד, ללא משפחה, ללא חברים, אז זה ישר מספק לך קהילה, הדבר הזה. אני יכול להבין למה יש את הצורך להצטרף לקהילה, ואתה יודע לי, לכם בלבדנס, בבדידות.
אם אני לוקח את 4 הסיבות, נקרא לזה קבוצה, זה נקרא טיפולוגיה, 4 טיפולוגיות של אנשים שמצטרפים לכיתות, אז בדידות וחיפוש משמעות בוודאי. הסיבה השנייה זה בעיות פסיכולוגיות שהן נפוצות ורגילות ובמרכאות בתוך הנורמה, אבל...
לא מחלה בהכרח
נכון,
נפשית
נכון,
וכו'.
נכון, אבל כן. במקום ללכת לפסיכולוג או עובד סוציאלי או פסיכותרפיסט, הם פשוט מוצאים את הגורו. הטיפולוגיה השלישית...
קואוצ'ר הוא גורו, אגב?
קואוצ'ר הוא לא גורו.
אוקיי, רק רציתי שתרגיע אותי. אוקיי.
אבל בוא נגיד, עכשיו אני ממש לפני כמה ימים ראיתי כתבה על איזה נומרולוג שהפך את עצמו לסוג של גורו, רפי יעקובי,
לא חושב שמות,
לא,
אבל
הנה,
אוקיי.
פסיכולוג שיש לו אוקיי. בית ספר לידידות, שרישיונו נשלל ממש בימים אלה על ידי משרד הבריאות, שהפך מפסיכולוג לגורו, כלומר...
זאת אומרת, אפשר לעשות הסבה גם מפסיכולוגיה לגורואיזם.
זה בדיוק העניין.
יש תקווה לכל אחד מאיתנו.
כן, גם שדר רדיו.
זהו, יש סטנדאפיסט שעבר להיות גורו, שלא מתייחסים ברצינות.
נדמה לי שמידת הסרקזם של הסטנדאפיסט,
זהו, זו הבעיה.
ואהבתו להיות זאב בודד, מונעת ממנו את הזכות הזאת להיות גורו.
אני חושב שגם השנאה העצמית יש הרי תהליך כזה שקצת כזה בוז לעצמך.
יכול להיות.
כי הגורואים בדרך כלל הם מלאים באתר.
בוא ניקח למשל את רון הווארד.
שהוא אבי אבות הסיינטולוגיה. שמע, אתה יודע מה? בוא, אני כותב לי פה את הרבה מאוד הנקודות שנדבר עליהן. רגע לפני שנדבר על הסיינטולוגיה, בוא נשלים את הסיפור שהתחלנו.
של צ'רלס מנסון.
כן, נכון. התחלנו ואז נדבר על הסיינטולוגיה, ובאמת יש לנו המון על מה לדבר.
צ'רלס מנסון הוא עבריין, למד מעט מאוד בתיכון, אם בכלל, בגיל 17 כבר בכלא, on and off, וכשהוא יוצא לכלא... מה שמאפיין מאוד את הגורואים, את מנהיגי הכיתות, שיש להם אגו מאוד מאוד, מה שנקרא אגו נרקסיסיסטי. כן. הם מאוד אוהבים את עצמם. הם מאוד זקוקים לאהבת עצמם ולאישור שהם בסדר באמצעות אנשים אחרים. זה סוג של סוציומט, או...
בכולנו יש, אני משאר את התכונה הזו במידה הזו או אחרת.
לא, אבל פה מדובר ממש בהיבט פתולוגי.
כן.
ואז הוא אוסף סביבו את קבוצת האנשים, וכדי לבדוק את הנאמנות שלהם, ובכל קאט, מנהיג הקאט כל הזמן עושה מבחנים לאנשי הקאט.
זה מעניין.
כך
אוקיי.
כדוגמה למשל את גואל רצון עם הבדיקת נאמנות של אנשים. תעשו לי ילדים, זה מלמד על נאמנות וכו'. בכל קאט יש מבחני נאמנות כל הזמן, כל היום.
שפה זה כבר מפסיק להיות משעשע ומתחיל להיות רע.
במקרה של צ'רלס מנסון, נכון, במקרה של צ'רלס מנסון, מאחר מדובר באישיות ברורה של פסיכופת, הוא אוסף את האנשים שלו, תמימי דרך, ילדים נאיבים שחלקם נותקו בכלל מהמשפחות שלהם.
מדבר על שני האנשים שכרגע אמורים להשתחרר.
כן.
הם היו בגיל 19 לדעתי, ממש צעירים מאוד.
נכון, ביטניקים, היפיס, כמו שנהוג היה לומר.
פשוט הוא הסיט אותם לכיוון אחר.
מבחן. אגב, בוא ניקח את זה למקום אחר לחלוטין. הרי אנחנו יודעים שגם בפשע יש מבחן, לך תהרוג מישהו כדי להוכיח נאמנות. אנחנו יודעים שבטרור, לך תרצח מישהו כדי להוכיח נאמנות. מעניין. מסתבר שגם בתחום של הכיתות, ואני יכול לקחת אותך למשל לקבוצה של שוקו סהרה. זה קאט יפנית בשנות ה-90, שהוא מחדיר גז סרין לתוך האנדרגראונד של יפן.
וואו,
12 הרוגים, 4,000 פצועים.
זה היה מבחן?
מבחן. מבחן של נאמנות. אגב, חלק
מי... אתה מבין שהמבחנים שלי במתמטיקה זה לא הדבר הכי קשה שיכול להיות.
חלק מחברי הקאט, דרך אגב, חלק מחברי הקאט שם עשו, הוא בדק עליהם את גז הסרין. עוד בטרם הוא הכניס את גז הסרין.
אז רגע, אז אם נחזור באמת לאותו רוצח אמריקאי, נכון, אז המבחן היה, מה, לכו ותהרגו אנשים?
המבחן היה, לכו, תיכנסו תראה, מחפשים גם סוג של סימבול, סוג של מודל. רומן פולנסקי הוא במאי מצליח, אשתו שרון טייט היא שחקנית מצליחה, אתה מחפש בכוונה בן אדם שהוא בן אדם מפורסם
בסמל,
כדי לפגוע
כן.
בדיוק, כן. לפגוע בסמל, כי ככה אתה מעצית. תשמע, אם הם סתם היו הולכים, סתם במרכאות, כן? הולכים ורוצחים מישהו ברחוב או מישהו לא ידוע, זה היה פחות מעצים את המעשה של מנסון. פה הוא הופך להיות סוג של גיבור בעיני הפולורס
שלו. עכשיו, הם לא הבינו שהם ישלמו את המחיר? זאת אומרת, מה הם חשבו? כל אדם יודע שאם הוא יבצע משהו כזה, רוב הסיכויים שהוא יתפס, ויבלה את עשרות השנים הבא.
אז בוא נעלה מדרגה, זו שאלה שלך מצוינת, דודו, בגלל
ש... הם לא טיפשים.
לא, אבל זה בדיוק, זה שאלת מיליון הדולר. הם עברו תהליך, ואני מניח שנדבר על זה במהלך השעתיים, הם עברו תהליך של שטיפת, אני קורא לזה המרדת או שטיפת מוח. כשאתה נמצא בתוך התהליך הזה, זה כמו בהיפנוזה. זה כמו בהיפנוזה מדעת. אתה בעצם מאבד...
זאת אומרת, זו סוגסטיה ברמה כזאת, שאתה כבר מאבד את שיקול הדעת, את הרציונליזה, את ההיגיון.
ובוחן המציאות. אלו שני הדברים המרכזיים שמאפיינים חבר קאט, ולכן הוא מוכן. להתעלל, להתאמר, ואפילו לרצוח את מי שמנהיג הקאט יורה לו.
זה אנשים שמביעים היום חרטה כבר אחרי 40 שנה כבר? או ש...
תראה, אני מקווה שהם עברו טיפול. ואני מקווה שנצליח לדבר היום על טיפול, כי תהליך של טיפול, כשאני מטפל, אני טיפלתי ביותר מ-300 נפגעי כיתות.
אלה אנשים שרצו טיפול או שהמשפחות שלהם?
גם וגם, ובן אדם, בן אדם שלא רוצה טיפול לא יכול לעבור טיפול, לא יכול להצליח לצאת מהקאט. אתה קודם כל חייב, ואני אביא לך דוגמאות בשיחה שלנו. בן אדם שלא רוצה לעבור טיפול, או לא רוצה לצאת מהקאט, אי אפשר להוציא אותו בכוח, כי אחרת מה אני עושה? אני מתנהג בדיוק כמו מנהיג הקאט. כי אני בעצם אמור להעביר לו איזושהי שטיפת
נכון,
מוח.
נכון, למחוק את האי. נכון,
בדיוק.
אז רגע, אז אם נשלים את הסיפור, צ'רלס מנסון, שגם הוא אגב נכלא, נכון, ומת
הוא
בכלא.
הוא מת בנובמבר שנה שעברה.
אבל עדיין...
לא לצערי.
לא, לא, בוודאי, אין צורך להזיל דמעה במקרה הזה, אבל החסידים, במרכאות או לא במרכאות כרגע, חלקם עדיין נמצאים בכלב ועשויים להשתחרר. אגב, לדעתי יש התנגדויות. אני בספק, אגב, אם בסופו של דבר ישחררו את אותם שניים.
אני גם בספק. אגב, זה נדמה לי פעם שנייה או שלישית שהם מנסים.
כן, שלישית אפילו, הטענה הייתה בכתבה.
תראה, אם הם עברו תהליך טיפולי, ותראה, אצלנו בארץ הרי החוק שונה, מאסר עולם הוא 25 שנים.
אבל השאלה היא תמיד מדוע אנחנו מאנשים. האם מספיק לנו לשקם ולחנך, או שזו, המטרה היא גם גמול, לתת להם, הרגתם, תשלמו, תישארו בכלא, תרכבו בכלא.
תראה.
ודאי במקרה הזה.
אני לשמחתי בא ממקום טיפולי, לא שאין לי דעה בעניין הזה. ולא שאני מתחמק.
אבל גם יש משמעות לעונש שהוא...
עכשיו אני אגיד...
שהוא גמול.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו. בכל תחום אחר בסדר הדין הפלילי, יש משמעות לעונש, כנראה. אבל בן אדם שרוצה לרצוח, או בן אדם שרוצה לעשות פשע, או רוצה להשתמש בסמים קשים, או רוצה לעשות איזשהו מהלך שהוא מנוגד לחוק, אין בעונשים שום מימד הרתעתי. זו נקודה מאוד חשובה. יש עכשיו את הדיון על עונש מוות, כן או לא. הרי מי שרוצה לרצוח, או מי שרוצה לעשות עונש אכזרי, ממש לא מעניין אותו.
כן, אז אולי זה לא מרתיע, אבל עדיין הגמול, אתה יודע, אדם כזה שילך ויצא מהכלא ויתהלך כאחד האדם, יש בזה משהו צורם.
אגב, לדעתי, ההחלטה תהיה החלטה שתהיה לה משמעות לכלל האוכלוסייה בארצות הברית, או גם לנו, כי לגביהם, אתה יודע, זה סיפור עבוד, אחרי 40 שנה בכלב, עוד עם הסיפור שהם עברו, אני לא יודע איזה אנשים הם יצאו משם, אבל אם ישחררו אותם או לא, המשמעות היא לגבי אנשים אחרים שירצו לבצע פשע מתוך קאט. כי הם יגידו, אוקיי, אנחנו מוכנים לשלם 40 שנה מהחיים שלנו, ואחר כך נשתחרר.
עכשיו, מלבד המשמעות שפירטת כרגע בישראל, אם לרגע נעבור לכאן, כבר הזכרת, יש, זה לא משהו שאנחנו חפים ממנו, נכון? יש כתות גם בישראל.
בישראל אני מעריך שיש בין 80 ל-100 כיתות, יש קרוב ל-100 אלף איש, 100 אלף איש שנמצאים בתוך המסגרת. אני מעריך בהרצאה שלי לפני כשנתיים, אני הערכתי שיש קרוב ל-3,000 ילדים שמעורבים בתוך הסיפור של הכיתות.
וואו. דיברנו מעט על ארצות הברית, על צ'רלס מנסון. לימדת אותנו על על אולי הדרישות, איך אפשר להיות מנהיג קאט, מה נדרש, אילו תכונות. בוא נתחיל מההתחלה, מהי קאט? זאת אומרת, האם אפשר להגדיר את היהודים כקאט? האם אפשר להגדיר חצר של חסידים כקאט? האם אפשר להגדיר חוג קרמיקה כקאט? מהי קאט?
בוא נתחיל מזה ש במדינת ישראל אין חוק, אגב ברוב העולם אין חוק שמגביל את הפעולה של כיתות, קודם כל אין חוק, אלא יש את מה שנקרא סדר הדין הפלילי. כלומר, אם אתה עושה איזושהי עבירה, אתה רוצח, אונס או שק, לא משנה מה שאתה,
חוק העונשין שלנו, כן,
חוק העונשין, בדיוק,
נכון,
בדיוק,
אבל אין עבירה שהיא כמובן התארגנות בצורה של קאט.
אם, בוא נשים שלושה מושגים, ניקח את המושג של רוחניות, ניקח את המושג של דת, וניקח את המושג של קאט. לגבי רוחניות, אני חושב שאת ההגדרה הזאת אנחנו נשאיר לתוכנית אחרת, או להרצאות באוניברסיטה, מפני שרוחניות היא מושג שמספסרים בו בכיתות, אבל רוחניות זה לא מושג שאתה יכול להגדיר אותו ברמה, בטח ובטח לא ברמה שתאמר, יש כאן איזושהי עבירה פלילית או משהו. רוחניות זה צד אחד של המטבע.
אוקיי.
הצד השני של המטבע זה העניין של הדת. הזכרת יהודים, מוסלמים, נוצרים וכו'. דתות, מה שמאפיין אותן, זה סוג של אמונה מוגדרת מאוד מאוד ברורה, עם פולחנים מאוד ברורים ומוגדרים, אבל אין שם, וזה יעשה את ההבדל בין דת לקאט, okay. אין שם מנהיג אחד או דמות אחת שקובעת את החוקים או קובעת מה לעשות. החוקים בדרך כלל הם בני אלפי שנים, או הם חוקים מסורתיים. אף אחד לא
יש מיתוסים, אבל אין מנהיג היום, דה פקטו שאתה הולך לפיו.
לא, תשמע, ביהדות נאמר יש את הרב, אבל גם הרב הוא מפרש, הרב הוא מתווך. הרב הוא מפרש ומתווך, הוא יהפוך.
אבל זהו, האם זה מדרון חלקלק שלעיתים פתאום איזה מישהו...
בוא נשים כוכבית, כי אני רוצה להגדיר לך מה זה קאט. נשים כוכבית.
הגדר.
כי אני אזכיר למשל את הרב ברלנד, ואז נסביר שהוא עונה לי על ההגדרות של קאט.
כמה שזה יכול להתפתח לזה, אבל אוקיי, אבל דאט זה משהו שאין לו גורו אחד מובהק, חי.
נכון, אתה לא יכול לקום מחר בבוקר, אלא אם אתה הגורו של קאט היהדות, ואתה מחליט שאפשר לנסוע בשבת, ואפשר לאכול לא כשר. אבל אין דבר כזה.
לא.
נכון. אותו דבר בבודהיזם, אותו דבר באינדואיזם, בשינטואיזם, בכל הדתות העולמיות. ואז הגענו לקאט. ההגדרה של קאט היא מאוד מאוד ברורה.
כן.
והיא הגדרה שנקבעה על ידי פסיכולוגים, סוציולוגים, מומחים שטיפלו בתחום הזה. ההגדרה של קאט היא קבוצה סמכותנית, שים לב דודו להגדרה, זה מאוד מאוד okay. חשוב, קבוצה סמכותנית שמונהגת על ידי אדם, שאגב מינה את עצמו בעיני עצמו, אף אחד לא צריך למנות אותו, אין הצבעות, הוא לא בא מטעם, אף אחד. הוא קם יום אחד, החליט שהוא קיבל הערה או איזושהי מחשבה על איזו שליחות אלומה או מה שזה לא יהיה, להציל בני אדם, להביא את בשורת האהבה לעולם, איזה מבו ג'מבו שכזה, והוא קובע את הכללים והחוקים. ותסתכל, זה הדבר המדהים, וכאן אנחנו יכולים לתת הגדרות, אני כבר ב-92 נותן את ההגדרה הזאת. בא בן אדם, קובע את החוקים, את התקנונים, את המנגנונים, עושה ועדת קבלה, מחליט מי ממש על, 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 מתערב בכל אורחות החיים של, 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 של חברי הקבוצה.
זאת אומרת, משית עליך נורמות התנהגות בפרטי.
אם להתחתן או לא להתחתן, אם לקיים יחסי מין או לא לקיים יחסי מין, כמה זמן לעבוד, איפה הולך הכסף, לגור בקומונה, לא לגור בקומונה, לאמץ כלבים, לא לאמץ כלבים. אני חוונה מביא לך את כל מיני מושגים ודברים מוזרים, ללכת עם סמלה, ללכת עם סמלה, לעשות פולחנים כאלו אחרים. מה שברור, מדובר, כמו שאמרנו קודם, דמות קריזמטית, לא בהכרח סיים תיכון או קולג' או אוניברסיטה. אין איזה, אתה יודע, הוא לא מגלה איזה תיאוריה גדולה. הוא משתמש, וזו נקודה מאוד 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 סופר חשובה להבין. יש לו מרכיבים נרקסיסטיים מאוד מאוד חזקים באישיות שלו. ומי שמבין את זה, מבין מה זה קאט. אגב, גם פסיכולוג או קואוצ'ר ששאלת קודם, שיש לו מרכיבים נרקסיסטיים באישיות שלו, ויש כאלה, יכול להפוך או לנצל את הכוח שיש לו בטיפול או בתקשורת הכל כך אינטימית,
כן,
מול אנשים אחרים, כדי לייצר השתלטות והשפעה עליהם. ולכן זו תהיה הגדרה של קאט. קבוצה סמכותנית שעומד בראשה מנהיג או אוקיי. גורו.
אז סרטטת לנו את ההבחנה בין דת לקאט. כן. הבנו. עכשיו, הגורו, אני מבין מה האינטרס שלו, והוא גם נרקיסיסט וכו'. מה האינטרס של האנשים, כפי שאמרת, אתה הזכרת את זה בעצם בתחילת השעה הזאת. למה לי להצטרף לאיזה קוקו סליחה על הביטוי, או שלא סליחה על הביטוי, שחושב שאני צריך לציית לו?
בוא נענה על הפרופיל הבא.
בדידות?
רגע, בוא נלך אפילו עוד יותר. אם אתה לא אדם דתי,
כן.
כי אנשים דתיים לא הולכים, לא מצטרפים לכיתות, כי יש להם כבר את ה... אתה יודע, יש להם...
מה שממלא את החסך הזה.
נכון.
כן. בדיוק.
יש להם תשובה רוחנית ודתית. אלא אם, אתה יודע, הם נקלעים לקאט חרדית, אז כאמור שמנו כוכבית.
אבל שוב, אלה שוליים כמובן של ה... זה לא העיקר.
זה לא העיקר, אבל יש לנו כבר היום לא מעט כאלה, ואני אסבר את האוזן. בהמשך, אז אם אתה חילוני, אם אתה עם קשיים פסיכולוגיים, אם אתה עם קשיים בתוך המשפחה, אם אתה נמצא בתוך מצב שאנחנו קוראים לו משבר, זאת אומרת, שינוי, צומת של קבלת החלטות.
כן.
זו נקודה, אגב, זו הנקודה הרביעית שלא הספקתי לציין את הקודם.
כל שינוי, כל משבר, שם האור שלי חשוף, אני יותר רגיש, אני יותר מושפע בקלות.
כל פעם שבן אדם נמצא בצומת של...
גירושין, מוות וכו'.
עכשיו, גם נלך על הדברים החיוביים. להתחתן, מה ללמוד, איך ללמוד, איפה לגור, שינוי במקום מגורים, זה מצבים של שינוי.
Okay.
ומה אנחנו למדים? שאת רוב השינויים הגדולים, או רוב מצבי המשבר כתוצאה מתהליכים של שינוי, מתרחשים בין גילאים 18 עד גילאי 35-6. ולכן המסה הקריטית של האנשים שמצטרפים לכיתות, הם אנשים בגילאים האלה, כי אז מקבלים עבורם את ההחלטות. מראים להם את הדרך.
יותר נוח.
יותר נוח, אומרים להם כן להתחתן, לא להתחתן, עם מי להתחתן, איפה לעבוד, מה לעשות עם עצמם.
לך תחליט.
הם למעשה נמצאים בתוך, ותחשוב על זה שהם נמצאים בתוך תהליך ההתבגרות המאוחרת שלהם, שלעיתים אנחנו יודעים היום מסתיים הילד בן 30, כן?
תגיד, אמא שתלטנית, זה יכול להיות סוג של קאט? אם המשפחה מציית?
בהחלט כן. בהחלט כן.
כמה דבר ונהיה גם במשפחה.
יתרה מזאת.
וואו.
יתרה מזאת, אם תיקח משפחה שלמשל לא מראים באפקט, אפקט זה רגש, לא מחבקים, לא מנשקים, אפילו לא אומרים, דודו, אתה מתוק וחמוד, אתה הולך ומחפש את, ה, את, ה, את החוויה הרגשית הזאת במקום שנותנים לך בקאט. אתה יודע, בקאט אוהבים אותך משה, תמיד חיבוקים ונשיקות.
כן, ומחיות כפיים כשאתה אומר משהו וכולי
חיזוקים. או למשל בטיפולוגיה הזאת מצאתי שיש משפחות עם גבולות מאוד נוקשים. כל אחד יודע מה הוא עושה. כן. האבא עושה ככה, האמא ככה, כל ילד ככה. ואז אתה מחליף מודל במודל, כי זה בדיוק מה שקורה בקאט, היררכיה. או למשל בתוך הטיפולוגיה, משפחות שיש בהן הישגיות עצומה. הילד חייב להביא את התעודה הכי טובה, להיות תמיד ראשון, תמיד להצליח. והקאט בעצם מציעה לו אורח חיים שונה. כמו בבית הספר האנתרופוסופי, לך עם הפוטנציאל שלך, לאט לאט, הוא פשוט משנה, הוא הולך למודל הפוך. הוא מחפש מודל הפוך.
עכשיו, יש לי, השאלות שעולות לי, הן מתייחסות למצבי ביניים, כי אני יודע שיש הרבה מאוד סדנאות בארץ, חלקן הגיעו מחול, חלק מארצות הברית, שמציעות לך כמה ימים, לא חשוב שמות של סדנאות, כמה ימים של מודעות, התפתחות אישית וכולי, אבל הדרך שבה הדברים נעשים היא בוא נגיד שגם מבלי להיכנס להגדרה מדעית או פסיכולוגית של שטיפת מוח, היא עשויה לעורר אי נוחות.
עכשיו תשמע, א', לי אין בעיה לומר את השמות. למשל, בוא נזכיר את ה-IM, את הפורום, את ה-Landmark Education.
לא חשוב שמות, אמרת.
לא, אני אומר, אני לא טוען שהם מדובר בכיתות.
אוקיי.
אני כן טוען שמדובר באמת בסדנאות, עם איזשהו אופי נאמר רוחני מצד אחד, פסיכו-חברתי מצד שני, הוא נותן מענה הרי לבן אדם. או סדנאות של ויפאסנה, של שתיקה, סדנאות של יוגה, שהטכניקה היא של מדיטציות. שהטכניקה היא לגיטימית.
או חמור מזה שתיית מיצים?
הטכניקות הן לגיטימיות, אין לי שום בעיה עם הטכניקות. אני לעולם לא אגדיר לא מדיטציה ולא יוגה ולא ויפאסנה, ולא איזושהי קבוצת T-group, therapy group כזאת או אחרת, כת ממש לא. איפה הבעיה?
כן.
ברגע שהרי לכל סדנה כזאת יש ראש, הנה פתאום אנחנו מתחילים להתקרב להגדרה של קאט, שאנחנו אמרנו שחייב לקבוצה סמכותנית, חייב שיהיה לה מנהיג, שיהיה לה גור.
מנהיג חי, שפועל,
מנהיג
מחליט.
מנהיג חי ופועל, בוודאי. קובע. או קבוצה...
הולכים בכתום, היום הולכים בכחול, כאלה.
נכון.
יש להם חיבה לצבעים אחידים, נכון?
נכון. הכל, משנים את השם והכל, הכל קורה. אוקיי. ואז... אותו בן אדם אומר לך, דודו, אתה עכשיו מחויב לדרך של הסדנה, ואתה מוצא את עצמך, אגב, בהתנדבות מלאה, אתה לא משלם כסף, אתה מוצא את עצמך 24 שעות ביממה, עסוק סביב נושא הקאט, נותן כסף, מגיע לסדנאות, ואתה פתאום מגלה שהחיים שלך הפכו להיות חיים שהם סובבים או מחויבים לסדנה הזאת שדיברנו, שהיא סדנה רוחנית.
אבל מה הסנקציות? אני מבין שבחלק מהכתות אתה ממש צריך לשלם כסף, או לוותר על חלק מהשכר שלך.
ברור.
אבל מה הסנקציות שיש? מה, יכולים לעשות לי משהו?
אז לא, לא, אין אלימות. אני לא נתקלתי באלימות.
מה יש? לחץ פסיכולוגי?
זורקים אותך מהמסגרת הזאת. שמע, אני מעריך, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי אי אפשר לעשות סטטיסטיקה. הרי הם לא משתפים איתנו פעולה שנעשה סטטיסטיקה. אני מעריך שכשליש מהאנשים שמגיעים לסדנאות הרוחניות הללו, נשארים אחר כך בתוך המסגרת.
מעניין.
נשארים בתוך המסגרת הזאת, הופכים להיות...
חלק מהסגל, חלק מהפעילים.
אגב, כן, והם אלה שגם מביאים את האנשים הבאים לסדנות. תשמע, אני הייתי בסדנה של הפורום, 3 ימים כאלו.
לא חשוב שמות.
לא, סתם, להבין את המסגרת. נכנסתי לשם.
אז כן חשוב שמות.
אינקוגניטו נכנסתי לשם.
זה מאוד מעניין, אתה חייב בתפקיד שלך להתחזות לאדם.
למשהו.
כן. עם שפם ומייל של בלש.
לא, לא עד כדי כך. והסתיימה הסדנה, והסשן האחרון היה, זה שתחשוב על אולם שיש בו איזה 150 איש, והמנחה, שאגב הוא כמובן מאוד קריזמטי, רהוט וכו', מתחיל לעשות משאל, מי מביא לסדנה הבאה התחייבויות. כי כל מה שמלמדים אותך, 3 ימים, שעד היום אתה לא היית מסוגל לעמוד בהתחייבויות שלך. לא לעבודה שלך, ולא למשפחה שלך, ולא לעצמך, ולא... והגיע הזמן, אתה יוצא פה מהסדנה, ואתה מסוגל לקבל התחייבויות.
כמו למשל ההתחייבות הראשונה, להביא את האנשים הבאים לסדנה.
יפה מאוד. וקמים אנשים...
שיווק!
קמים אנשים, וזה אומר, אני אביא 15, אני אביא 10... והם עד הסדנה הבאה, שתהיה נאמר בעוד חודש או חודשיים, זה מה שהם עושים.
תגיד, לפחות בשיווק רשתי, הרבה פעמים מוכרים לך איזה קרם או משהו. מה אלה מוכרים?
לפני...
מה הם מוכרים?
לפני כמה חודשים ראינו אותי בערוץ 10 הישן.
לא חשוב שמות, אבל הוא בגלל שהוא ישן, אז בסדר.
לא, אני רוצה לתת לך על הפירמידה המפורסמת, שמנסה למכור מוצרי מזון. תשמע, מתנהגים בדפוסים של קאט.
זה תמיד מזכיר, שיווק רשתי. למי שמכיר, אגב, ונתקל גם בכינוסים שלהם, יש התנהגות של קאט.
תקשיב, אתה יודע כמה קשה היה לי להוציא משם? חיילים, ילדים בני 19, 20, 21. ההורים פנו אליי בעקבות הסיפור הזה.
הילד הפך להיות חלק מקאט של קרמים. קרמים לקמטים, הילד השתגע.
ולמי הם מוכרים קודם כל?
לעצמם,
למשפחה, למשפחה, למשפחה לא נעים. עכשיו, הוא גם שם כסף. הוא שם המון כסף כדי לקנות את ה...
ותשמע, אפשר ללגלג, אבל מאוד בקלות אפשר להצטרף לדברים האלה.
תמיד תזכור את ארבעת...
אפשר לזלזל בזה.
תמיד תזכור את ארבעת המרכיבים המרכזיים שאמרתי. אגב, יש הרבה יותר מרכיבים. נתתי ארבעה מרכיבים מרכזיים. אם אתה בתוך המרכיבים האלו, אם אתה בתוך איזשהו תהליך של שינוי ובצומת וכו', אתה עלול להגיע לכל המקומות הללו. אתה יכול להגיע לקבוצה רוחנית שמונגת על ידי גורו, אתה יכול להגיע לחזור בתשובה. אגב, גם כאלה יש. ואתה יכול להצטרף לכת פוגענית, זה בדיוק העניין, או לקבוצה סמכותנית זו או אחרת.
קטוטן בהכרח משהו שגורם לי לעשות דברים רעים, או שלא בהכרח?
בוא נגדיר מה זה רע.
רע זה אומר פשעים... מלבד להרוס לעצמי את החיים,
המדרג שלי שונה, דודו.
אוקיי.
אצלי, קודם כל המושג בטיפול של רע וטוב, אתה יודע שהוא לא קיים, או אם אתה לא יודע, אז אני עכשיו...
בוא אני אנופף בחוק העונשין 1977. זה רע, אם אתה עובר על העבירות שם.
ההבדל, אמרתי כבר את זה קודם, שלשמחתי, אני לא עורך דין, אלא אני איש טיפול, אבל אצלנו, אנשי הטיפול לא מגדירים טוב ורע. מתייחסים לאירוע ולמעשה. אם אתה מנתק את עצמי, אם מנהיג הקאט מנתק את חבר הקאט מההורים שלו,
כן,
מהאחים שלו,
הזה שבאמת מדברים
מהמשפחה
עליו.
הגרעינית כן. שלו ומהחברים וואו. שלו, מה שקורה ב-99 עד 100% מהמקרים של הכיתות הפוגעניות. אז האדם מהצד לא יגיד, ישתמש אולי במילה שטוב או רע, אבל ברור שזה גורם נזק עצום, ויש בזה מרכיב שמחייב התערבות גם חברתית, גם ציבורית, ובוודאי טיפולית.
טוב, יש לי המון שאלות לשאול אותך, הרבה דברים להספיק, מה המצב של הכיתות כחול לבן כאן בישראל, עם הסיינטולוגיה, אתה חייב לנו סיפור.
נכון, אתה דרך אגב הזכרת, שוחחת, או הוזכר כאן בשיחה על הלוונדר, הנושא של קנאביס, אתה יודע, הנושא של הקנאביס.
ודאי.
אתה יודע, הנושא של הכיתות והסמים הוא נושא שכמעט לא מדברים עליו.
למה? כי יש חיבור?
כי אתה... קודם כל, נקודה מעניינת, ועזרתי גם למחקר בנושא הזה, מסתבר שיש התמכרות לכיתות.
מעניין.
כן, זה תהליך התמכרותי של חלק מהאנשים בדומה לתהליך התמכרותי לסם.
מעניין מאוד. זאת אומרת, כן. המוח פועל בצורה
נכון,
דומה?
נכון.
למי ממש, שיש נטייה להתמכרות,
ממש,
אז הוא יכול להתמכר להשתייכות לקאט?
אני נזהר מאוד מאוד לומר את מה שאתה אמרת עכשיו,
למה?
אבל כי צריך לחקור את זה עדיין.
צריך לא לעשות... צריך לחקור, אני יכול לקבוע דברים. אבל מה זאת אומרת? טוב, אני, פחות או יותר באינטואיציה שלי, שוב, אני לא איש מדע, אבל... יש נטייה להתמכרות, אנשים מסוימים יותר, אנשים מסוימים פחות, לכולנו יש.
אנשים תמיד, כשמדברים על התמכרויות, תמיד מדברים על ההיבט הפיזי. אבל ההיבט הפיזי הוא בקושי 20% מכל העניין. ולכן...
ממש יש קשר אבל, בין התמכרות לבין...
כן, וזה נושא חדש שמתחילים לבדוק אותו. אני פשוט עזרתי, הייתי מנחה של מישהי שעשתה עבודה בנושא הזה, אני יודע שזה גם נושא שעמדתי להציג את זה למשרד הבריאות, נושא מאוד מאוד מעניין, כי הוא בהחלט יכול להיכנס לתחום, לז'אנר של טיפול.
שמה, אם הייתי כותב תסריט על כיתות או כתות, הייתי כותב סיפור על אדם כמוך שמטפל בנפגעי כיתות, שהופך לאט לאט לגורו ויש לו קאט וכו'. זה נראה לי הדבר
מאוד קל.
הנכון, בדיוק.
שמה, אני מ-1982, ארבע שנים אחרי הקאט של ג'ים ג'ונס, כ-12 שנה אחרי...
גם עליה אתה חייב לנו סיפור,
אין ספק, זה ההתאבדות ההמונית הכי גדולה בהיסטוריה המודרנית.
שזה היה העניין שם, שהוא איך הוא...
ג'ים ג'ונס, הקומר. דיברנו קודם למשל, אתה יודע, על ההבדל בין דת ובין קאט. והנה לך קומר, שהוא...
אסף סביבו...
אוסף סביבו קהילה, הוא קומר של קהילה באילינוי, אוסף סביבו קבוצה של קרוב ל-1,500 איש, מתוכם כ-955 פחות או יותר אנשים, בהם כ-250 תינוקות, ילדים וחבר'ה צעירים, זוגות, סבים, סבתות, אוסף אותם, לוקח אותם, בורח איתם מהרשויות האמריקאיות, רשויות הרווחה האמריקאיות, מתחילות לחקור אחריו, בונה את ג'ונסטאון, הרחבה שלו, ב-1978. זאת
אומרת, יוצר מרחב מבודד שבו הם חיים.
ושם, בעקבות ביקור של סנאטור אמריקאי, עיתונאים והורים, שמגיעים, שנרצחים אגב, על ידי חוליית חיסול שלו.
וואו.
הוא אוסף את כל אנשי הקאט, 1978, זה לא הרבה זמן מעכשיו, זה בערך 10 שנים אחרי הסיפור של צ'ארלס מנסון, ושם התאבדות המונית,
משכנע אותם ליטול חומר
ציאניד, שם משפחות שלמות נגמרות תוך שניות.
פשוט התאבדות המונית של אנשים.
שם קרוב ל-250 ילדים,
תינוקות. שהורים שמרעילים את הילדים,
לגמרי.
וואו.
ואחר כך מרעילים את הנשים, אחר כך את הגברים, מי שמנסה לברוח פשוט יורים בו.
ולמה הם עושים את זה?
כי תפקידם, לפי ג'ונס, תפקידם בעולם הזה הסתיים. הם טוב, ייפגשו...
אפשר להמשיך אבל לחיות, ליהנות, לא?
לא, לא, לא. הם ייפגשו בעולם, בספרות הבאות.
כן,
ואם אתה נמצא בתוך מצב של שטיפת מוח בלשון הפופולרית, אז אתה עושה הכל, כולל לרצוח מישהו אחר וכולל לפגוע בעצמך ובילד שלך. תשמע, משפחות שלמות נכחדו
מדהים,
שם.
מדהים, מדהים. אני רוצה שנדבר לרגע על שטיפת מוח. שוב, איך התהליך הזה עובד? איך, יש דבר כזה מדעי שטיפת מוח, או שזה מושג שהוא שייך יותר לשיחות סלון? מה זה אומר שטיפת מוח?
שטיפת מוח...
גם כשאני רואה פרסומת למשקה, אני...
לקחת את הדברים שלי, לקחת לי את מה שנקרא את המילים מהפה, כמו שנהוג לומר.
לא, מה זאת אומרת? כל תחום השיווק, המיתוג וכו', הוא שטיפת מוח.
אין ספק. אין ספק, אבל אם אני מכניס אותך לתנאים של, אני לא אוהב, אני מאוד, סליחה, לא אוהב את תוכניות הריאליטי, אני חושב שתוכנית כמו האח הגדול היא תוכנית שיש בה מרכיבים קשים של שטיפת מוח.
כמובן שהכל לכאורה ותביעות אפשר להעביר אליך באופן אישי.
נכון, אבל אם, ברור, לא, יש כל סממנים, אבל אם אתה לוקח אנשים ושם...
התוכנית היא סטירה ולא נועדה לבוא, סתם בוא נגיד את זה, מה אכפת לנו, אוקיי.
אם אתה לוקח אנשים, תשמע, אם אתה לוקח קבוצה של אנשים...
האמת שמעניין מה שאתה אומר, האם באמת לסגור אנשים בבית כדי לשעשע את ההמונים... תוך התנהגות של ישות כמו אח גדול וכולי, היא לא סוג של...
כך, כל קבוצה, אני בזמנו שקלתי לכתוב מאמר בעניין הזה, אבל אם תיקח כל קבוצה של אנשים, ותבודד אותם מהעולם, תבודד אותם...
תייצר כללים חדשים עבורם, וואו.
תבודד אותם מהמשפחות שלהם, תבודד אותם מכל מקורות התמיכה הפסיכולוגיים שלהם והחברתיים שלהם.
כן.
תיצור להם כללים מאוד מאוד נוקשים, הדבר היחיד שחושבים שאין שם גורו, בוודאי שיש גורו.
ודאי.
ודאי, הבמאי או מי שזה לא יהיה, בזמנו זקו, מי שזה לא יהיה.
לא חשוב שמות,
לא, הכוונה, יורם. כן, לא משנה, לא.
לא חשוב שמות, אוקיי.
לא, בסדר, עכשיו תשמע, לך תקרא את 1984, זה לא כזה מסובך.
ודאי.
וזה, 1984 כותבים בשנות ה-30, תאר לך. כלומר, תיקח קבוצה של אנשים, תבודד אותם, תקבע להם כללים מאוד מאוד נוקשים. הדבר המרתק, למשל, אם ניקח את הדוגמה של הריאליטי של אח הגדול, אתה לא יכול לצאת משם כשאתה רוצה.
לא, אי אפשר, אין שם, אני לא מכיר את כללי הפרוטוקול,
לא,
צריך לפתוח את
לא
הפרוטוקול ההולנדי
לא,
במקור.
אתה לא יכול לצאת כשאתה רוצה. כלומר, בוא נגיד...
הבנתי, רק אם אתה מרים ידיים במשחק.
כן.
הבנתי.
בדיוק.
כן,
ואז,
כן.
ואז מה שקורה, אתה נכנס לתוך המשחק, ואתה הופך בעצם מה שקורה, אני כבר ב-92 בספר שהזכרת קודם, כותב שהתהליך הוא תהליך מאוד מהיר של שינוי זהות. אתה משנה את הזהות, אתה משנה את הדפוסים האישיותיים שלך. אני מביא שם מחקר של חוקרים מאוניברסיטת קולורדו, שחקרו טייסים אמריקאים שנפלו בשבי במלחמת וייטנאם וקוריאה אפילו.
כן.
והם מגלים שבתנאי השבי, הטייסים שינו דפוסי אישיות וערכים והתנהגות והכל, כי הם היו... אתה בתנאי שבי קיצוני. בעצם מה שקורה בקבוצה הסגורה, בקאט הסגורה, מאוד קל, כשאתה נכנס לתוך קבוצה כזאת, תראה מה קרה לאנשים של גואל רצון, מה קרה לאנשים של מיכל נלסון, מה קורה לאנשים של רינה שני. אני הייתי במקומות האלה, ראיתי, ואתה יודע, חדרתי לקאט של רינה שני, הייתי שם במשך שנה אינקוגניטו, בזהות הם לא ידעו, הייתי שם על תקן של עיתונאי, זה הזהות שלקחתי לעצמי. וכשאתה מבודד את האנשים, כשאתה מבודד את האנשים, וחבר'ה צעירים, שנמצאים בתוך המשברים שהזכרנו קודם, שאגב, מבחינתם, זה כישלון ענק לעזוב ולצאת מהמקום הזה,
ואתה מעורר מניפולציות, גם רגשיות, אני משאר חברתיות שם וכו'.
אין ספור. ואתה הופך את ההורים, שזה מקור התמיכה הכי חשוב שיש לאותם חבר'ה. אתה הופך אותם, אתה יוצר אנטגוניזם נוראי כנגדם.
נשמע כמו עוול מאוד גדול.
ואז, אחרי שלושה חודשים, אתה, בין שלושה, הייתי אומר ככה, בין שלושה לחמישה חודשים, אפשר להעביר לכל בן אדם בתנאים האלה, תהליך של, תהליך של, של, שטיפת מוח. עכשיו, יש מושג סופר חשוב, זה השתלת זיכרון כוזב.
אז רגע, אז מיד נגיע לזה, רק נזכיר כמובן שמלהקי תוכניות מציאות וריאליטי מוזמנים לפנות אליי בלי שום קשר לשיחה הזאת, כמובן, שלא עכשיו תערוס לי הזדמנויות, לא? בכל זאת זה פרנסה. הכל בגבול הפרנסה. לא, אני סתם צוחק, אבל זה נשמע מסוג הדברים שכשמבודדים אותך וכולי, אני חושב שזו גם הסיבה שלא הסכמתי להשתתף בתוכניות כאלה, כי זה נראה לי, אתה יודע, זה לא יום צילום שאתה בא, עושה את הצחוקים שלך והולך. יש פה משהו שהוא השתלטות גדולה על החיים.
דודו, בוא ניקח רק את, לא נזכיר שמות ושום, בוא ניקח רק את הדוגמאות שאנשים התראינו, התראינו, אתה יודע, היו רעיונות בעיתונות של יוצאי האח הגדול, אני קורא להם נפגעי האח הגדול, אנשים שממש נפגעו. אגב, יש שם פסיכיאטר מאחורי הקלעים, או פסיכולוג, אתה יודע, ששומר על האנשים. יש בזה בעיה גדולה מאוד, מאוד.
העניין באמת עבר, מעניין אם הפורמט הזה עבר אישור אתי של הארגון הפסיכולוגים, פסיכיאטר וכולי.
אני לא יודע. מעניין. אני לא יודע, אבל אם אני הייתי...
אתה אומר שזה בגבול דמדומים
כזה. אם אני הייתי בוועדת אתיקה, אני הייתי חד משמעית שם את ידי כנגד...
אז היית משאיר אותנו עם תוכניות המדע המשעממות על הדובים שמשחקים?
בריאות הנפש יותר חשובה לי.
על קיני הנמלים ולא התחרויות, באיים מרוחקים וכולי. היית מונע מאיתנו את כל הטוב הזה.
כן.
אוקיי.
אני משביץ שמחות ידוע. אגב, תאר לך...
נהיה לצירות שוב פרקים חוזרים של הסופרנוס.
תאר לך, כן. תאר לך על בן אדם שנגיד הגיע אליי בחורה שהייתה בהרי קרישנה במשך 12 שנים ועברה אינדוקטרינציה מאוד מאוד קשה נגד ההורים שלה והמשפחה שלה. ולא שוחחה איתם ולא דיברה
כן,
איתם.
כן, יש
פיתות. ויום פיתוש. אחד, ויום אחד, וואו. ויום... כן, כת סגורה. ויום אחד היא מגיעה אליי ועכשיו אני משביט את שמחתה כי בעצם מה אני עושה בטיפול? אני מוציא אותה מהמקום המוגן, המוכר, נכון. הידוע לה, התחליף למשפחה שלה. וכך אני מטפל במה שאני קורא טראומה מאוד מורכבת, כי מצד אחד היא עברה טראומה כשהיא עזבה את המשפחה. עכשיו היא שוב עוזבת את המשפחה, זה טראומה כפולה למעשה.
בואו רק נסיים את נקודת שטיפת המוח, כן, שטיפת כי המוח. אני באמת מסוקרן ללמוד באמצעותך, יש דבר כזה, איך עושים את זה, איך מייצרים, מה זה, דיסוננס קוגניטיב, איך הם מוחקים
לא,
למישהו,
משתמש...
איך שוטלים למישהו, מה
אגב,
קורה
אני,
פה?
אגב, אני משתמש בדיסוננס קוגניטיבי כדי להוציא מישהו, זה
אוקיי,
בקטע
אז,
של הטיפול.
רגע לפני שתגדיר לנו מה זה, אבל... אז מה זה שטיפת מוח?
כן, שטיפת מוח זה תהליך שבו אתה משכנע את הבן אדם בסוגסטיות, ואפילו בטיעונים רציונליים, זו הנקודה החשובה,
כן.
בטיעונים אינטלקטואליים, אתה משכנע אותו שהוא חי במציאות איומה ונוראית עבורו, ואתה בונה לו למעשה מציאות חדשה. ואם אתה באמת, יש לך את, את השורשים ואת הנקודות, ואז אותו בן אדם יכול לשנות כללים, חוקים. תשמע, זה דבר מדהים, אנשים שנכנסים, אתה מכיר כמובן את הסיפור של חדרי הימלטות או חדרי בריחה.
כן, ודאי, זה טרנד לוהט.
ואתה נכנס, תשמע...
לכן אני לא חלק מהטרנד.
אתה נכנס, אתה מקבל על עצמך, אמנם זה לשעה, לכאורה, נכון? אתה מוכן לקבל על עצמך את החוקים הכי נוראים ואיומים שיכולים להיות, המקבילים, שיוצרים למעשה עיוות נוראי של המציאות.
אז איך זה שאנשים אוהבים את הדבר הזה? יש לנו משיכה לשינוי כללים פתאום מקיצוני, אני מנסה להבין. שוב, כשאני משחק באיזשהו משחק מחשב, אוקיי, אני יכול תמיד לעצור, אסקייפ, סייב, אותה נקודה מכאן.
נכון.
אבל מה, לעשות זה במציאות? זה נראה לי מוזר.
תראה, שטיפת מוח בהגדרה, אני לא אוהב להשתמש במילה שטיפת מוח, זה פולקלור, אבל המרה דעת נקרא לזה. המרה דעת זה תהליך
כן.
שכולנו חשופים לו, זה ברור, אמרת קודם בצדק, פרסומות, טלוויזיה וכו'. אבל המרה דעת מרצון מעצימה מאוד את מה שאנחנו קוראים שינוי בתפיסת המציאות שלך. וזה מה שקורה. שטיפת מוח יוצרים שינוי בתפיסת המציאות שלך, שינוי של ערכים, שינוי בין טוב ורע, שינוי ביכולת להבדיל בין טוב ורע, בין נכון ולא נכון, בין מי אויב ומי ידיד. וזה נעשה ברגע שאתה מבודד את עצמך מהמשפחה שלך, מהחברים שלך, מהסביבה שלך, מהעבודה שלך, ואתה כולך בעצם, מתוך אמונה כמובן, או מתוך המשבר הפסיכולוגי, נכנס למקום הזה, אז שטיפת המוח תעבוד שם בצורה פנטסטית.
אבל איך עושים את זה פיזית? אתה אומר, משתמשים בטיעונים רציונליים?
כן, כן.
בידוד, אוקיי, לא. יש פה עניינים פיזיים גם.
ברור, 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 ברור. בידוד מההורים, אסור לך תשמע, יש הקטע המסוכנת ביותר בעולם, שעזרתי להוציא משם מישהי פעם, נקראת המוניס. היא לא הגיעה לארץ. עומד בראשה כומר מון, דרום אמריקאי שבארצות הברית הרבה מאוד שנים.
כן.
שם, ברגע שאתה נכנס לקאט, אתה מצמידים לך צל, שהוא כמובן בוגר קאט, הדואר שלך,
החונך כזה, כן?
החונך, בערך חודשיים, שלושה, עד שאתה הופך להיות חלק מהמערכת. לשירותים אתה לא הולך לבד, אתה לא מקבל שיחות טלפון, אתה לא מקבל אימיילים, אתה לא מקבל כלום, שום קשר עם ההורים, ומוציאים אותך, אתה זוכר את ההתחייבויות ואת החוקים, וכמובן, תוך כדי המון המון שיחות, המון סוגסטיות, לחץ קבוצתי מטורף, כי כבר יש אנשים שנמצאים בפנים. הרי מי הביא את האנשים של גואל רצון?
מי גייס אותן?
מי גייס? אנשים עצמן.
גואל היה עומד, גואל היה עומד. אתה הופך את החסידים שלך לסוכנים שמגייסים אחרים.
ברור, ברור, ברור. ואז תחשוב שאתה נכנס למסגרת כזאת מרצון. ברגע שאתה נכנס למסגרת מרצון, אתה... זה לא כמו הטייס שהזכרתי קודם, השבוי, שבכל אופן יש לו רמה נכון. של התנגדות. כאן אתה נכנס מרצון, כלומר, אתה פתוח לקבלת שינויים, אתה פתוח לקבלת אורח חיים שונה ב-180 מעלות, והמדהים הוא שאנשים יוצאים שם עם איזושהי תפיסה מעוותת לגבי העולם, לגבי האנשים אחרים, לגבי המטפלים, לגבי ההורים שלהם, האחים שלהם, זה, 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 זה כאוס, זה פשוט כאוס פסיכולוגי. חלק מהם מוכרים על ידי הביטוח הלאומי, למרות שאין חוק.
וואו.
יש לי שתי מטופלות שקיבלו 40%, 30-40% נכות נפשית בעקבות חברות בקאט.
יש הגדרה, אגב, בחוק של הכיתות האסורות? או...
התשובה היא לא.
לא?
היו ניסיונות, מי שהובילה את אורלי אבקסיס, היא ניסתה להוביל, אבל יש התנגדות מאוד קשה של החוגים החרדים.
של הכתות.
לא, של הכיתות, ברור.
ברור.
אגב, יש גם, תשמע, יש היום גם אנשים באקדמיה, בכל האוניברסיטאות, אני בוויכוחים מאוד קשים איתם, כן. הרבה שנים, שאומרים, תשמעו, זה אלו מסגרות רוחניות.
כן,
מי לנו העניין. כי נגדיר בכלל נכון. מה זה קאט ומה זה... ואם יש איזה בעיה שבניגוד לסדר הדין הפלילי, כלומר עבירה
נכון,
פלילית, תטפל בזה.
כן, נכון, זה העניין. אם מישהו שמח וטוב לו, טוב לב בקאט.
כן, אבל שטיפת מוח נגד ההורים שלך,
לא
ונגד
טוב.
האחים שלך, ונגד החברים שלך, ונגד ה... לא יודע, זה לא עבירה פלילית.
זו לא עבירה פלילית, נכון.
לא, אבל היא גורמת נזק עצום לבן אדם מבחינה... מבחינה פסיכולוגית.
זו הבעיה שבאמת הכיתות האלה יושבות באיזשהו קו תפר, עד שנגרמים מעשים פליליים, ואז באמת אפשר לירט אותם באמצעות כלי.
נכון
או
לעכשיו.
או הליכים פליליים. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור גבי זוהר, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי קליני, חוקר כיתות ומחבר הספר, האושר אין לו סוף, תודה רבה שהגעת
תודה,
לך.
תודה, דודו, היה לעוני.
זה היה מרתק, תמיד נושא מרתק לעסוק בו, נכון? כי זה מצד כזה שזה עורב לכולם, כל אחד יכול... פתאום למצוא את עצמו משתכנת, זה מאוד מעניין. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר המרתק, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדר לויקר וליטלית ימירן, על הביצוע הטכני הגורו די-ג'יי אלון מקלר. אתם מוזמנים להצטרף לקאט שלו וליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות סומונים רבים כאן אודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.
Wow.